אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. היום יש לי שלושה אורחים, אנחנו פחות או יותר חוזרים לשגרה של השיחות של לפני מה? חמישה, שמונה פרקים של נושא עיקרי ופינה. אז בנושא העיקרי אנחנו נדון היום במשפט נתניהו, בעצם בשבוע הראשון של העדות של ניר חפץ, מי שהיה ראש מערך ההסברה אצל נתניהו ואחר כך היועץ והדובר המשפחתי, והוא התחיל להעיד השבוע, אחרי עיכוב של שבוע, על העניינים שהביאו לתיק 4000. כל הסיפור של בזק, וואלה, אלוביץ', אתם פחות או יותר יודעים על מה מדובר. אז לגבי העניין הזה, אסתי סגל ואני נדבר עם עובדין שחר בן מאיר, קצת פולקלור, קצת תחושות, ובעיקר ננסה איכשהו להבהיר את השאלות המהותיות של האם בכלל מישהו מחפש אקדח מעשן, האם העדות של ניר חפץ תהיה זו שתביא להרשעה או לא תביא להרשעה. התשובה היא כמובן לא זה מה שיקבע. לא יהיו לנו תשובות חד משמעיות לגבי התוצאה של העדות הזאת, אבל שווה לעקוב, וזה רק התחיל. בחלק השני נחזור לגבע קרוז ולפינת הדאטה, הנתונים, עוד קצת על ההתפתחות של הווריאנט החדש, החיסונים, הבוסטרים, ההתפרצות המחודשת, כן כן, של הקורונה. היא לא הלכה מאיתנו, והפעם האחרונה שדיברנו עם גבע היה לפני משהו כמו חודש וחצי, ונדמה היה שאנחנו בסוג של דעיכה, נדמה לי שאפילו זאת הייתה הכותרת, על דעיכת הקורונה. אבל זה כנראה לא יקרה כל כך מהר, והבוקר, יום שישי היום, התבשרנו על וריאנט דרום אפריקני חדש. עוד שאלה גדולה, אם זה באמת משהו חדש, או שזה more of the same, עוד נראה. בכל אופן, נתחיל עם משפט נתניהו והעדות של ניר חפץ, וניגש אליו ישר לתוך השיחה עם אסתי, אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression. מיד. אז אסתי סגל כאן איתי לרגל האירוע הנפלא והמכונן שנקרא משפט נתניהו. זה כבר מתחיל ללוות אותנו כמו איזה הד קבוע, כאילו אנחנו שומעים את עצמנו, משפט נתניהו, היום מעיד ניר חפץ, אבל זה כבר מה, שבוע שני, לא? שבוע שני, לא, שבוע ראשון.
לא, שבוע ניר חפץ זה השבוע הראשון.
שבוע, כן, זה נדחה מהשבוע שעבר, אבל אני זוכר שהמשפט התחיל לפני מה, כמעט שנה, לא, אולי שמונה חודשים, ואז נדחה שוב ושוב, והעדות של מי שהיה מנכ״ל וואלה, נמשכה כמה? חצי שנה בערך בהפסקות? שזה מדהים, זאת אומרת, גם הסיפור הזה שניר חפץ עכשיו הולך להימשך נצח נצחים. אז מה יש לך לספר לי על השלושה ימים הראשונים שניר חפץ סיפר לנו סיפורים? מה הולך שם?
אז רגע, אז קודם כל, זה לא מדויק. הנושא של ניר חפץ יכול להיות שלא ייקח כל כך הרבה חודשים. הנקודה היא, זה נמשך כל כך הרבה זמן, כי זאת האסטרטגיה וגם הטקטיקה של ההגנה. למשוך את הזמן כמיטב יכולתם, לנסות לא לאפשר לעדים להעיד ולהפריע. כאילו, על ידי הפרעות וכזה. לכן זה נמשך כל כך הרבה זמן. זה כל הסיפור. כי החקירה הראשית של אילן ישועה, וגם של ניר חפץ הולכת להיגמר תכף, אבל של אילן ישועה נמשכה לדעתי שלושה או ארבעה ימים, ובזה זה נגמר. ואז התחיל כל המשיכת זמן. אני, יכול להיות שהם יחזרו על זה עם ניר חפץ, לא יודעת. אבל חייבת להגיד שאני נהנית מכל רגע.
כן, את נהנית, את נהנית, את נהנית כי כמו שדיברנו קודם, לפני שהקלטנו, את נהנית כי זה סוג של מין תמונת פאזל כזאת, שפתאום כל מיני חלקים שאנחנו היינו עדים להם בזמן אמת, ואחר כך בזמן אחרי האמת, ועכשיו תוך כדי המשפט, זה מין באמת תמונת תצריף צבעונית, ולפעמים משעשעת, לפעמים מפחידה, שהולכת ונרקמת לנו מול העיניים.
כן. אבל לא רק זה, זה לא רק מהמקום הזה של כל מיני אינפוגרפיקות שעשיתי בעבר בזמן אמת ולא הבנתי את כל המשמעות.
שאפשר למצוא אותם באתר ששמו?
BB Files Info.
BB Files Info.
אנחנו נשים אחר כך לינק לאתר הזה בכל כזה שיתוף של הפודקאסט. כן, אבל בהחלט. מה שאני רוצה להגיד זה שהתמונה הססגונית שנפתחת בכל יום עוד משהו, עוד אבן נכנסת לחומה הזאת ועוד
כן.
אז כל יום נכנס לנו עוד חלק, אבל מעבר לדבר הזה, אני נורא נהנית לראות איך הסיפור הזה נסגר בהצלבת נתונים. אני הרי מתעסקת הרבה בנתונים, וכל נתון שאני מגיעה אליו, אני גם עושה לו הצלבה, מחפשת מקורות נוספים, כדי לראות האם אכן הנתון הזה הוא נתון אמת. ואז אני מביאה תמיד בהצלבה ממקורות נוספים. כאן יש אותו דבר. התחילה עם העדות של אילן ישועה. המשיך, ואז אחר כך כמובן היה עדויות שגיבו את זה, זה של אורחים וכתבים בוואלה.
נכון.
המשיך, בצד השני, הצד של העדות של אילן ישועה הייתה הצד של המתת, כן? של השוחד. ואחר כך היה הצד של התמורה, שזה היה עם אבי פילבר, נכון? הוא נתן...
אבי ברגר.
חיברתי את שניהם.
לא, זה נפלא. זה עד הפאזל, הנה בבקשה.
אבי ברגר היה המנכ״ל הקודם של משרד התקשורת, שנתניהו העיף אותו כדי לשים שם את שלמה פילבר, ולכן אני חיברתי את שניהם. anyway, אז היה עדות של אבי ברגר, שנתן את הצד של הרגולציה, שזה הצד של התמורה למתת, לשוחד. ועכשיו מגיע ניר חפץ, וסוגר את כל הפינות האלה. פתאום יש לנו הצלבה בין כל הנתונים האלה, בין כל מה שאלה אמרו, פתאום העדויות משלימות אחת את השנייה, בוינה טובי. זה פשוט מקסים, אני ממש ממש עובדת על זה כמו פאזל. הנה, זה כאן, עכשיו נשימו לא את זה, לא, נזיז את הקוביה הזאת הנה ונשימו אולי את זה, פשוט עונג.
כן, זה היה יכול להיות באמת מענג ומשעשע עד אין קץ אם זה היה מערכון של מונטי פייתון ולא החיים שלנו, ולא שורה של מערכות בחירות כמו שניר חפץ העיד ממש היום נדמה לי, על הערבים נוערים, כל הסרטון הזה, הוא הסביר איך זה עבד ועד כמה זה היה דרמטי באותו יום בחירות.
שלב ראשון, קודם כל, שלחו לשלמה פילבר. שלמה פילבר אז היה עדיין ראש המטה, הוא עדיין לא היה. הוא עוד לא מונה להיות מנכ״ל משרד התקשורת, כן. הוא בינתיים רק עבד במטה, הוא היה ראש השטח, שלחו את זה אליו שהוא יפיץ הלאה. ואז שלחו לנדמה לי 1.5 מיליון וואטסאפים, ואחר כך השלב השני היה לעוד איזה כמה, וככה זה התחיל לרוץ בכל ה... אני זוכרת את זה בזמן אמת אגב, כשהתחילו אנשים לזוז לעבר הקלפיות, זה היה מטורף הסיפור הזה, ואז... העבירו את זה גם לוואלה. עכשיו, מה הייתה החשיבות של וואלה בתוך כל העניין הזה? הדבר הזה הוא אסור. כשזה היה בזמן אמת, אנחנו ניסינו לפנות לשופט, אני לא יודעת מה שאחרי
על זה, לא
שיעצרו
זה
את זה, כי זה אסור. אבל, אז יש רגולציה שלא מאפשרת, אבל היא לא חלה על וואלה. בקיצור, זה ישב בוואלה...
אגב, היא כן חלה על וואלה, והם הורידו את זה באיזשהו שלב, אבל צמו פס, אמרו לא ידענו. היא חלה על כולם.
אני לא יודעת אם הם הורידו את זה.
סליחה?
אני לא יודעת אם הם הורידו את זה.
הורידו, באיזשהו שלב הם הורידו, או לפחות הורידו מהפרונט, זאת אומרת, הרי יש את הקטע של נדרדר את זה בעמוד הבית.
טוב, נדרדרו את זה. אבל זה ישב בראשי במשך הרבה מאוד שעות.
כן.
אז זה, הקטע הזה, הוא נותן הצצה גם למשמעות של וואלה, אתר זניח, כן? למשמעות של האתר הזניח, וואלה, וכמה הוא היה חשוב. עכשיו היום, בעדות של ניר חפץ, אני חייבת למצוא את הציטוט המדויק, הוא אומר משהו כמו, הנה, וואלה היה מגויס באופן מוחלט לניצחון של נתניהו בבחירות.
בגלל אלוביץ' כמובן, זאת אומרת, כי בצד השני ישב נוני וישב שוקן, וישבו אנשים שיש להם ניסיון עיתונאי, לא משנה כרגע מה האינטרסים שלהם, ובוואלה שלט טייקון ש... שלא היה לו שום קשר בתקשורת ולעיתונות.
אז זה בדיוק ציטטה נוספת שהייתה היום של ניר חפץ, זה היה לעניין הזה שוואלה, 100% ממה שהם העבירו, וואלה היה מקום הבית שלהם, שם היה הכי בטוח, כי על הכתבות הכי בעייתיות, הכי רגישות, הכי זה, ישבו שני אנשים ופיקחו שזה יצא לפועל ולא יהיו פדיחות בעניין. אחד זה היה אלוביץ' והשני היה ישועה.
כן.
לכן היה להם מאוד 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 חשוב האתר וואלה, על המקום הזה העבירו גם לאתרים אחרים, עכשיו זה גם עונה לתרועות השופרות בעקבות החקירות הנגדיות של ההגנה אצל אילן ישועה, ששם הם אמרו, רגע, אבל כל האתרים, זה הולך ככה בכל האתרים, וכל הפוליטיקאים מבקשים שישנו דברים וכו'. אז הנה, בבקשה, וואלה היה אחד ויחיד ומיוחד, כי בוואלה נרחפת היום בכל מיני זוויות, בכל מיני סיפורים הוא מספר, הדברים שהם רצו להעביר הגיעו לשם, וישבו שם את הזמן שהם רצו. נתניהו גם אמר כמה זמן הוא רוצה שזה יישב.
כן, לא, הם דיברו על זה, אני ראיתי ממש בדקות האחרונות, תיאורים על איך בעצם נתניהו, עם הבן שלו, או לבדו, או עם אשתו, או עם ניר חפץ, פשוט עיצבו את עמוד הבית, את עמודי החדשות המרכזיים של וואלה, הם פשוט החליטו מה יופיע מתחת למה, לכמה זמן, ואם משהו לא היה זז במהירות הרצויה, או לא עולה לכותרת ראשית, או לא יורד מהכותרת במקרה של איזה פרסום על הבן שלו, היו מיד צעקות ומיליון וואטסאפים וסיפורים והכל. אז כן, היה להם כלי תקשורת המוני, במידה שוואלה היה המוני, והוא כנראה היה די המוני, מסתבר, לפחות בליגה של הגדולים, היה להם ביד כלי תקשורת המוני בשליטה מוחלטת, מה שאני לא בטוח אפילו שישראל היום היה ברמה הזאת בעיתונות המודפסת, זה עד כדי כך.
למי הכי, עם מי הוא הכי הרבה התעסק, מכל הפוליטיקאים והאזרחים והעיתונאים, מי היה הכי הרבה דרישות של שינויים וטיפול בדבר הזה? מני נפתלי, הוא התעסק הכי הרבה עם מני נפתלי.
חשבתי שאני מחפשת פוליטיקאי, כן, כן, הפרשת מני נפתלי הסיקה אותם ביג טיים.
כן, עכשיו אני אגיד לך כמה אייטמים היו בנושא של מני נפתלי, פשוט רק שתבין, אני רשמתי אותם, עשיתי גרף, בנושא של מני נפתלי 25 אייטמים, או בקשות, לא אייטמים, למה אייטמים? בקשות וזה שנמצאות בכלל בכתב האישום. למה אני מספרת את זה? כי היום התגלה משהו חדש שאני פשוט כאילו בהלם העניין הזה. פרשת מני נפתלי והמעונות מאוד התרידה את נתניהו, אז הוא הקים צוות לטיפול בעניין, הידעת?
תשמעי, הבן אדם הוא אסטרטג, יש אירוע דרמטי, מקימים צוות צחם, קוראים לזה במשטרה.
כן, אבל בואו נעצור רגע כדי לקלוט את העניין. כדי להילחם באזרח, אזרח,
כן.
שהוא די, אתה יודע, די, הוא לא די, הוא חסר אמצעים, ובלי שום, אין לו גב, אין לו כלום, הוא הקים צוות, ובצוות הזה, הצוות הזה כולל אחד ראש ממשלה, שזה נתניהו, נכון?
ברור.
שני עורכי דין פרטיים, שאחד מהם בורובסקי, היה בזמנו ניצב המשטרה.
אכן.
נכון?
מועמד
אחר
למתקלות.
אחר כך חוץ מזה, אחד זה דובר שלו, שקוראים לו... בועז סטמבלר, בועז סטמבלר היה דובר ראש הממשלה, אבל הוא גם היה דובר המל"ל ודובר המוסד תחת התפקיד של דובר, כן. דובר משרד ראש הממשלה, וכמובן ניר חפץ, ומי עוד בצוות? הקונסיליירי שלנו, דוד שמרון.
טוב, חשבתי בהתחלה שתגידי שני עורכי דין פרטיים, שמרון ושותפו. אבל כנראה שהם לא הספיקו במקרה הזה. בינתיים מצטרף אליהם שחר...
אתה מבין כל זה נגד אחד מני נפתלי.
ברור, ברור לגמרי, מני נפתלי זה אחד חשוב, כי הוא היה מבפנים. בינתיים מצטרף אלינו עורך דין שחר בן מאיר, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
אהלן, אז אסתי פה ואני, ועכשיו גם אתה, ואסתי ואני כבר כמה... אהלן. אסתי ואני כבר כמה דקות מנהלים שיחת חולין על ה... על הפולקלור של המשפט, עוד לא הגענו לשאלות המשפטיות, את זה אנחנו משאירים לך, אז עוד רגע נקפוץ גם אליך עם כמה שאלות, אסתי רק תשלימי את סיפור החמל שכל עניינו הוא מני נפתלי.
מני נפתלי, זאת אומרת יש צוות, קבינט, לא יודעת מה, שמתעסק במני נפתלי. עכשיו, סיפרתי את זה היום לאיזה חברה, אמרה לי, אבל מה זה קשור לוואלה? אוקיי, הכל נכון, אבל מה זה קשור לוואלה?
כי בוואלה אפשר לפרסם מה שרוצים על מני נפתלי.
נכון, אבל הנה זה מה שסיפרתי לך לפני רגע, שמתוך נכון. כל הפוליטיקאים והעיתונאים וכל הדרישות שלו, של נתניהו לעשות שינויים, לצנזר, לדרדר, למחוק, לזה, מני נפתלי זכה בהכי הרבה אזכורים בכתב האישום, בהכי הרבה אייטמים, 25 כאלה, 25 פעמים, לפחות לפי כתב האישום, התעסקו רק במני נפתלי בוואלה.
כן, לפני שנעבור לשחר, אני אגיד לך למה לדעתי הם הקדישו כל כך הרבה תשומת לב למני נפתלי, שזה מתקשר להרבה מאוד דברים שקרו מול עיתונאים, כל פעם היו שואלים אותי למה למשל הוא לא תובע את רוני מנה, אוקיי? לאורך ההיסטוריה, באמת, הוא סיפר סיפורים פנטסטיים מפה ומשם, מהדברים שקרו בבית, דברים שקרו בבתי מלון, מתנות ומה לא. והם איכשהו טבעו או אימו לתבוע את בן כספית ואת רביב דרוקר וגידי וייץ וכל מיני עיתונאים שכתבו דברים, וברוני מנה הם לא נגעו. ואני אמרתי, זה נורא פשוט, ולמדתי את זה באמת עוד מימי הראשונים כעיתונאי לפני יותר מדי שנים. אתה לא תובע את מי שיודע את האמת. זאת אומרת, את מי שהיה בחדר וראה, וזה מילה כנגד מילה, ובמקרים רבים, כמו במקרה עכשיו שאנחנו רואים שניר חפץ, אתה לא יודע אם הצד השני הקליט או לא הקליט, אם יש לו הוכחות או שהוא שמר מסמכי או מה שלא יהיה, אתה לא מסתכן בתביעת דיבה מול מישהו שאתה יודע שהוא יודע. אז בדיוק בגלל זה הם הלכו על הראש של מני נפתלי, כי הוא היה שם, הוא פשוט היה בבית, והוא ספר את בקבוקי השמפניה, והוא ספר את קופסאות הסיגרים, והוא קיבל את ההוראות וכן הלאה. אוקיי, אז זה סיפור מני נפתלי, אנחנו נחזור אליו.
אני רק רוצה להגיד, שחר, אלן, שאני מסתכלת על הדבר הזה באמת, בעכשיו, מהרגע שהגיע כבר העדות של ניר חפץ, זה רישומון כזה, הרי כל פעם אנחנו רואים זווית אחרת, אבל בניגוד לרישומון, שתמיד יש זווית אחרת והיא לא תמיד תואמת את הזווית הקודמת, כאן הכל מסתדר ביחד ונהיה סיפור שהוא סגור מכל הצדדים. אז אני נורא נהנית מזה מהצד של הסטורי טלינג, אני לא מבינה בקטע המשפטי.
אין ספק שבמשפט יש סיפור. בכל כן. משפט יש סיפור, ואתה כן. אתה מנסה, אני העיסוק שלי הוא במשפט אזרחי יותר, אבל אתה מנסה גם במשפט אזרחי לספר לבית המשפט סיפור, ושבית המשפט יקבל את הסיפור הזה.
את הנרטיב, מה בעצם היה שם?
נכון, עכשיו במקרה של משפט נתניהו, לצורך העניין נגיד כרגע תיק 4000, יש סיפור. הסיפור מתחיל בכתב האישום, כתב האישום הוא סיפור, כן. הוא מספר את הראיות, המשפט מתנהל, אם אנחנו נשאר במטאפורה של הסיפור, המשפט מתנהל בזה שהתביעה מנסה להביא ראיות, זה שהיא כתבה את זה בכתב האישום זה יפה, אבל כל מילה שהיא כתבה היא צריכה להוכיח, באמצעות עדים, אז התביעה במשפט מנסה לאשש את הסיפור שהיא כתבה בכתב האישום על ידי העדים. ההגנה מנסה להפיל את הנרטיב הזה, והיתרון של ההגנה כמובן בהקשר הזה, היא לא אמורה לתת סיפור נגדי. הנאשם לא צריך להמציא.
התביעה חייבת להוכיח, ההגנה צריכה להרער.
ההגנה צריכה רק זה, בדיוק. אבל לכן, אני הייתי אומר עוד פעם, אני אומר את זה דווקא כאילו בגלל שאני רוצה להיות זהיר, אנחנו עוד לא... מבחינת הראיות, אם הראיות צריכות לסמוך בסיפור, אנחנו עוד לא יכולים לראות את הסיפור. אנחנו בשלבים מאוד מאוד ראשונים של הראיות, לא הגענו אפילו ל-10% מהעדים. אנחנו בעד שמיני, תשיעי, משהו כזה, מתוך 300.
הוא בעצם העד השלישי המשמעותי, אם אני חושב על ישועה, ברגר ועכשיו חפץ, כי השאר היו תומכים לעדות של ישועה, זאת אומרת, אנשי וואלה, האורחים והכתבים.
כן, נכון, לא. הוא עד משמעותי כי הוא עד מדינה. כן. ברגע שהוא עד מדינה, זה אומר שהוא קיבל טובות הנאה מהפרקליטות.
והוא צריך לספק סחורה.
והוא אמור להגיד דברים, ועוד פעם, העדי מדינה פה, כמו שבדרך כלל קורה בארגוני פשע, אני לא אומר שפה זה ארגון פשע, אבל יש לזה מאפיינים דומים, העדי מדינה זה, זה, זה אנשים מהמעגל הקרוב. כן. העד מדינה זה לא איזה מישהו ששלחו אותו לקנות את הכדורים להגדה. זה מישהו שהוא מהמעגל הקרוב של הנהלת הארגון.
יפה, אז אני אשאל אותך פה שאלה, כי באמת ברמה של שוט, כן? ברמה של שאלות ותשובות, כמו שהיו אומרים בישיבה שמעולם לא הייתי בה. הסיפור הזה שניר חפץ, ואני כתבתי את זה באיזה ציוץ של שום, נדמה לי שכשהתחילה העדות שלו, שלתחושתי, אני לא בטוח שהפרקליטות בונה על זה, אבל לדעתי הוא לא זה שאמור לספק את האקדח המעשן. זאת אומרת, הוא אמור להושש או להתוות ולהגדיר את המעגל של הסיפור, זאת אומרת, את הנרטיב של הסיפור. איך הדברים עבדו בפועל? מי אמר למי? מה אמר למי? אבל אני לא, ממה שהבנתי, וגם אין לו הקלטה כזאת, אין שם מצב שבו הוא... הוא יכול להוכיח שדרכו או באמצעותו או כשליח או או כנושא ונותן, בצד אחד הוא הביא מסר, אתה צריך לחתום על הסעיף הספציפי הזה ברגולציה, כן, לתת, לאפשר את מחירת יס בכסף של בזק שהוא ציבורי וכל מה שחשור בזה, ובצד השני אתה תקבל כותרות טובות על שרה וכותרות, ויורידו לך כותרות רעות על הבן שלך, ואתה תקבל ערבים נוערים ביום הבחירות וכן הלאה. זאת אומרת, חפץ יספר סיפור עצום וגדול והמון המון רכילויות והמון אווירה, אבל לא נראה שהוא הולך להיות הדיל ברייקר של הסיפור הזה של התביעה הזאת. אולי אתה רואה את זה אחרת.
אבל הוא לא צריך, רגע סליחה, לפני שחר, הוא לא אמור להביא את הפן של הרגולציה.
נכון, נכון, זה פילבר, אבל עדיין כולם מדברים על חפץ, בגלל שהוא היה נדינה, והוא היה כל כך קרוב, והוא כל הזמן הקליט כאיזה פצץ אדיר, המפץ הגדול מה שנקרא. לא, אני לא חושב שזה חפץ. איך נראה לך?
אתה משתמש במושגים שמופיעים בוא נגיד בתקשורת או ברשתות. אין אקדח מהשן, טובי. אין ולא יהיה אקדח מהשן. בואו נשים את זה בצד. אם אנחנו ניקח מטאפורה אחרת, אז אמור להיות פאזל, זה פאזל, זה פאזל שמורכב מ-300 עדים, זה פאזל שמורכב מכמה אלפי חלקים. עכשיו, ניר חפץ נותן חלק מהחלקים, אין ולא יהיה עד שיביא וישים את כל החלקים ותגיד, הנה רואים את התמונה של השוחד, אם אנחנו ב-4,000. מה החשיבות של ניר חפץ? יש למעשה, מבחינת העבירה של שוחד, יש שלושה יסודות. יסוד אחד זה שמישהו נותן משהו, אני בכוונה לא משתמש במונחים המשפטיים, במונחים משפטיים, אלא בשפה רגילה. יסוד אחד זה שמישהו נותן משהו לעובד הציבור, ותכף נדבר על זה. היסוד השני זה שעובד הציבור עושה איזשהן פעולות שלטוניות, פעולה שלטונית זה גם יכול להיות לתת לך רישיון לפתוח דוכן פלאפל.
לסגור מרפסת, כמו שאוהבים פה, הפרגולה של השופטים.
כן, או לסגור מרפסת, כן. והיסוד השלישי זה היסוד של הבעד. היסוד של הבעד, הכוונה, ועוד פעם, ותכף אני אדגיש את זה, זה על עבירת השוחד. כלומר, שהפעולה השלטונית צריכה להיות בעד הדבר שנתן לך. עכשיו, היסוד, או לא רק על היסוד של הבעד, על שלושת היסודות בכל עבירה פלילית, צריכה להיות מחשבה פלילית. צריכה להיות מחשבה פלילית. סתם, אני אקח את זה בדוגמה קיצונית. אתה פקיד בעירייה וחתמת ביום ראשון בערב על רישיון לפלאפל לבן אדם, וביום שני הוא הפקיד לך כסף בחשבון בלי שבכלל ידעת. וכבר חתמת גם ביום ראשון. אז מבחינה עובדתית נעשתה פה כאילו, יש פה את היסודות העובדתיים של העבירה. אתה נתת רישיון למישהו שנתן לך כסף. אבל לא, אין פה בעד, כי אתה לא היית מודע לזה בכלל. אתה נתת את הרישיון בלי שהוא נתן לך את הכסף. נגיד לצורך הדוגמה, גם לא ביקשת ממנו. אז אין לך את המודעות. ניר חפץ אמור לספק לתביעה בהרבה מובנים את היסוד של המודעות. כלומר, נתניהו הנאשם בשוחד, התביעה צריכה להוכיח שהייתה לו מודעות. עכשיו שים לב, כשאני מדבר על מודעות, זה מודעות במובן הפלילי, זה לא מספיק שהוא יבוא לאולם של בית המשפט, כשהוא יעיד, אם הוא יבחר להעיד, הוא לא חייב להעיד בתור נאשם, יגיד, וואלה, לא הייתי מודע. זה לא... ולכן, ניר חפץ, בגלל שהוא נמצא שם, כן, בגלל שהוא נמצא קרוב לכל ההתרחשויות, הוא מדבר עם נתניהו, הוא מדבר עם אלוביץ', הוא מעביר מידע מאחד לשני, ולא משנה כרגע, גם כן קפצו על זה אנשים, הוא אמר שהוא לא קיבל הוראות להעביר מנתניהו לפילבר.
התיק קרס, הקיטיק קרס, הוא לא אמר ש...
אבל זה לא משנה, עוד פעם, בסופו של דבר, הוא אמור לתת ראיות שיבססו, לא איתו לבד, אבל את המודעות של נתניהו לזה שיש קשר בין שהוא מקבל שליטה בוואלה, לבין ההטבות שניתנות, לשאול אלוביץ' בהטבות הרגולטוריות.
כן.
כן, אסתי, השאלה שלה.
השאלה שלי הייתה, אם המילה שאתה משתמש במודעות, זה מה שנקרא בשפה המשפטית, היסוד הנפשי.
כן, כן, בדיוק, המנס רע. המנס רע, מה שנקרא המחשבה הפלילית. עכשיו, אני, אבל אני, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, וזה סוגריים מאוד מאוד בבולד, לא סוגריים קטנות. כל מה שאנחנו מדברים זה על עבירת השוחד של תיק 4000. צריך לזכור, ואני כל פעם גם, כשאני מדבר על, על התיק הזה, מזכיר את זה, נתניהו נאשם גם בעבירה של הפרת אמונים. בהפרת אמונים, בשונה משוחד, אתה לא צריך בכלל לא תמורה ולא נתנו לך משהו. העבירת הפרת אמונים של נתניהו יכולה להתקיים, ותכף אני אסביר את התנאים שלה בתמצית, אבל היא יכולה להתקיים גם אם וואלה לא היה קיים מעולם. אין וואלה. אנחנו ביקום נטול וואלה לחלוטין. מה שקורה מבחינת העבירה של הפרת אמונים, זה שאתה בתור עובד ציבור, ובמקרה הזה זה עובד ציבור הכי בכיר, זה שר התקשורת, מעבר לראש ממשלה, זה מי שמחליט על שוק התקשורת, מקבל החלטות על בזק, שהיא השחקן הכי גדול בשוק התקשורת, בו בזמן שאתה חבר קרוב של בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ', וזה יסודות שמבססות להפרת אמונים. עכשיו אני אומר לכם, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה במשפט, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה המצב של המשפט, כל השטויות שאומרים, התיק קרס וזה, באמת זה לא, זה מתאים להזיות של סיפורי ילדים, אבל אני לא יודע מה תהיה התוצאה של המשפט. בעבירת השוחד בתיק 4000 לפרקליטות, יש משוכות לא קלות לעבור, אבל בשונה מזה, בעברת הפרת אמונים, המצב שלהם הרבה יותר קל, כי יש למעשה הודעה בכתב של נתניהו, בתצהיר שהוא חותם, שהוא חבר קרוב של אלוביץ', ובמשך תקופה של שנה וחצי, נובמבר 14 ועד יוני 16, שאז היועץ המשפטי אומר לו, אסור לך יותר להחליט על בזק, למרות שהכתבה של גידי וייץ הייתה כבר באוקטובר 15, הוא מקבל החלטות על בזק והחלטות משמעותיות, שאם נוכל לדבר עליהם בהמשך, בזמן שהוא חבר קרוב של בעל השליטה בבזק. וזה ממש היסודות של הפרת אמונים.
ויש כאן עוד דברים שאצל ניר חפץ, הוא מדבר על כל הפעמים שהם נפגשו, הזוג נתניהו עם הזוג אלוביץ' בכל התקופה נכון. הזאת, שזה מוסיף.
או לא רק, לא רק, נכון.
זה תורם לעניין החברות, נכון. שאחר כך הוא כנראה התנער ממנו, לפחות נכון. אלוביץ' פחות או יותר אמר, לא כאלה חברים גדולים.
אני חושב שנתניהו אמר, אנחנו לא כאלה חברים, אבל כן. יש פה בעיה.
לא, אבל גם ניר חפץ אמר שאחרי התקופה מסוימת, אחרי הבחירות, היחסים קצת יתקררו ביניהם, אם אתה זוכר, כאילו. כי הוא היה צריך אותו לבחירות, ואחר כך כבר לא כל כך עניין אותו. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת לגבי הבעיות של הפרקליטות, ואני חוזרת לשוחד. בסדר? מה שניר חפץ העיד, הוא העיד דווקא על שני מקומות, שגם שרה נתניהו וגם יאיר נתניהו, דיברו על החיבור בין המתת לבין התמורה. זאת אומרת, בין וואלה, לא מספקים את הסחורה, תראה כמה נתת להם, כמה עשית בשבילהם, והם לא מספקים את הסחורה. ועכשיו הבעיה היא הרי שלא שרה ולא יאיר לא נמצאים בכתב האישום. אז אי אפשר להשתמש בזה. ורציתי לשאול אותך על הנקודה הזאת.
לא, אז יש שני דברים. קודם כל, הם לא נמצאים בכתב האישום על בסיס איזושהי החלטה של היועץ המשפטי, ושאני לא אתייחס אליה כרגע, אני גם צריך לדעת הרבה יותר בשביל לבדוק אותה משמעותית, אבל כמה דברים בהקשר למה שאמרת. קודם כל, וזה מתקשר למה שדיברנו מקודם, התביעה צריכה להוכיח שיש לנתניהו מודעות, שיש לו את היסוד הנפשי של העבירה. אם אותו משפט שצוטט, שיאיר אמר לניר חפץ, הוא מבסס מודעות של יאיר. המודעות של יאיר לא יכולה לבסס את המודעות של נתניהו. זה, שזה ברור, נדמה לי שאפילו גם השופטים אמרו את זה באולם במסגרת החקירות, המודעות של יאיר היא לא יכולה לבסס את המודעות של נתניהו, אבל אם יהיו עדויות, ועוד ימשיכו עדויות של חפץ ואולי עדויות של אחרים, שהוא אומר את הדברים האלה על בסיס מה שהוא שומע גם מנתניהו, או שהוא אומר את הדברים האלה לנתניהו בצורה כזאת או אחרת, ונתניהו מאשר את זה, עוד פעם, כל מיני דברים שקושרים את נתניהו לתוך זה, אז למשל, ההגנה יהיה מצופה ממנה, נגיד שניר חפץ, סתם, אני אתן דוגמה היפותטית להמחיש את זה, נגיד שניר חפץ היה אומר, יאיר נתניהו אמר את המשפט הזה, ליד אבא שלו, ואבא שלו ינהן בראש, אוקיי? אז אתה יכול להגיד, אני לא מבסס את המודעות על מה שיאיר אמר, ואני מבסס את זה על זה שאבא שלו מאשר את זה, אז ההגנה יהיה מצופה ממנה, אם היא שוללת את הגרסה הזאת, יהיה מצופה ממנה, גם אם יאיר נתניהו לא נאשם במשפט, להביא אותו כעד הגנה, ושיגיד לא נכון, לא אמרתי את זה בכלל, או כשאמרתי את זה, אבא שלי בכלל לא היה בחדר. זאת אומרת, יש במשפט בכלל, במשפט פלילי, יש מצב שצד אחד של המשפט מוכיח איזשהו עובדה, הוא מוכיח אותה בדרך שהוא מביא עדים, הוא לא יודע בסוף מה בית המשפט יגיד, אבל לצורך העניין, במהלך המשפט הוא מוכיח איזשהו עובדה על ידי עד מסוים. באותו רגע יש עובר הנטל, למרות שהנטל הכולל במשפט, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא רק על התביעה, והיא צריכה להוכיח מעבר ליסוד סביר, אבל כשהתביעה מוכיחה עובדות מסוימות, היא מוכיחה צעדים מסוימים בדרך, להגנה יש נטל להביא עדים לסתור את זה. ואם ההגנה לא מביאה עדים לסתור משהו שמסבך את הנאשם, זה פועל לחובת הנאשם. כי אומרים לו, תשמע, הביאו עד שמשה אמר ככה.
לא סתרתם את זה, כן.
כן, בדיוק. לא הבאתם עדות כנגד. אז זה שיאיר ושרה הם לא נאשמים במשפט, זה לא אומר שלא יהיה מצב שאם מישהו לא יביא אותם, שאם ההגנה לא תביא אותם לעיד, זה לא יפעל אולי במובנים מסוימים לרעתה.
זה, אבל מעבר לזה, שוב, בעדות של ניר חפץ, אני ממש, מה שעקבתי בעניין רב, אז בדיוק בקטע הזה, שים לב שניר חפץ שואל אותו התובע, ומה, נתניהו היה בחדר, והתובע שואל אותו, ואיך הגיב נתניהו? הוא לא הגיב, הוא שתק.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא ידע, זאת אומרת, האיש, בואי נע...
האיש,
אין, אין עליו, אין עליו,
אתה, אתה, אתה אומר שדברים שאופייניים למשפחת פשע, ואתה יודע, כמו שאנחנו מדברים על זה, שהוא גרס את הנייר, העדות הזאת, שהוא גרס את הנייר ואמר, תקבע לי פגישה בארבע עיניים. וכשהם אומרים, אנחנו נפגשנו ושמנו את הטלפונים בעציץ, או
השארנו אותם בחוץ. ברור.
ותשמידו את הטלפונים וכל הסיפור. אני, אבל אני רוצה...
זה התנהגות של מישהו. שיודע שהוא הולך מהצד השני של החוק.
כן, עכשיו דיברנו על שרה ויאיר, עכשיו יש לי בעיה, ויכול להיות שזה יגיע אחר כך בתיק אלף, כל הזמן אומרים, אבל הם לא נאשמים, וזה ששרה שלחה מיליון וואטסאפים או צרכה בטלפון על, על איריס אלוביץ' או על, או על אילן ישוע או מי שזה לא יהיה, ויאיר עם הוואטסאפים וכל הצעקות והכל, זה לא נוגע לנתניהו, כי הם לא נאשמים ונתניהו כן. אבל אם אני אחזור סיפור רק בשביל הנגיעה של המתנות, והמתנות מגיעות לביתו ולמקום שבו הוא חי עם, עם הבן שלו ועם אשתו, והם מגיעים, כל התהליכים נעשים ומתרחשים באותה יחידת מגורים. וכל מה שקורה, קורה במקום שבו לא רק שהוא רכוש של המדינה, והבן אדם הוא בעל התפקיד הבכיר במדינה, הוא חלק מכל ההתרחשות הזאת נונסטופ. עכשיו, נכון שהם לא נאשמים באופן פורמלי, ונכון שגם התיקים ששרה כבר נסגרו, והיה הסדר, ואני לא יודע מה, נניח בהקשר של אלף, בסיבובים קודמים. עדיין, כל מה שקרה שם היה קשור לנתניהו. זאת אומרת, איך בעצם הגנה יכולה להתגונן, נתניהו לא היה חלק מזה כאשר, כל מה שקרה שם היה קשור אליו, הרי הם לא פעלו למען עצמם. אם מגיע
ארגז שמפניה
הביתה, הוא אסור לו לקבל את זה גם אם היא שותה הכל. מה זה השטות הזאת?
הבנתי את השאלה, טובי, אני אענה לך עליה. בשני הקשרים, גם בהקשר של השוחד, אבל קודם כל נעשה בהקשר של תיק אלף של המתנות. מבחינת המתנות, יש חוק שאוסר לקבל מתנות, חוק שירות המדינה... מתנות או משהו כזה.
כן.
החוק הזה אוסר קבלה של מתנות לא רק על עובד הציבור, אלא גם על בני משפחתו.
יפה.
אז לצורך העניין, ברגע שבתיק אלף יוכיחו שניתנו מתנות, אחד, לסרה, ושתיים, שיוכיחו שהוא ידע על זה, ויש על זה מספיק ראיות לדעתי, שהוא ידע על זה...
שהוא קיבל בעצמו אז... גם, מה זה? את הארגזים של הסיגרים.
נכון, אבל אני אומר, סתם, נניח לצורך העניין, שהוא קיבל מתנות של... שתיים, והיא קיבלה מתנות של עשר.
כן.
ברגע שיש מודעות שלו, וברגע שהיא בת זוג שלו, ושגרה איתו, לא חייבת לגור איתו על צורך העבירה, אבל נעזוב כן. את זה. אז גמרנו. אז
לא רק זה, היא קיבלה את זה, הם נתנו את המתנות לה, או את הטובות הנאה העיתונאיות לבן, בגלל האבא, לא בגלל שמישהו אוהב אותם באופן ספציפי. זה מובן אליו.
אל תהיה כזה, אולי אוהבים אותם באופן...
עכשיו, בוא נלך רגע לעבירת השוחד, וגם אני ראיתי בכל מיני מקומות שאנשים כתבו, שאי אפשר להאשים את שרה ואת יאיר...
כי הם לא עובדי ציבור, כן.
כי הם לא עובדי ציבור. אז זה לא מדויק, באיזה מובן? קודם כל, יש בכלל שאלה, האם, נעזוב רגע את יאיר, האם שרה יכולה לחשב עובדת ציבור? ההגדרה של עובד ציבור בחוק היא לא הגדרה סבורה, היא הגדרה פתוחה, היו מקרים לפני שתקנו את החוק, ששימו, הרשיעו בשוחד אנשים שהם עבדו בתאגידים, שנתנו שירות לציבור, למרות שההגדרה הייתה עובד ציבור, אבל נעזוב את זה בצד. יש שני אלמנטים שיכולים לבסס עבירת שוחד גם על מישהו שהוא לא עובד ציבור. א', אתה יכול להיות מסייע לעבירה. נניח שאתה עובד ציבור ומקבל שוחד, ואתה שולח את אח שלך לקחת ולהביא את השוחד. נגיד שנותנים לך את השוחד על בסיס איתי. שמישהו שהוא לא עובד ציבור, הוא מסייע לך לעבירת שוחד. אחד. שתיים, יש גם מצב של נאשמים בצוותא. כלומר, שאחד הוא לא עובד ציבור, אחד הוא כן עובד ציבור, אבל בגלל שהם באותו קשר פלילי, אז הוא גם יורשע בשוחד. אבל ההחלטה של היועץ המשפטי הייתה שהם לא יושמו בשוחד, אבל יש משמעות, יש משמעות עוד פעם, בהסתייגות שדיברנו קודם של המודעות, יש משמעות לזה שגם שרה וגם יאיר משתתפים, נקרא להם, בחגיגות של וואלה, ודואגים שפרסומים יהיו כאלה ואחרים גם עליהם וגם על מעבר לנתניהו עצמו. אז יש לזה משמעות.
מה שאני רואה את זה, זה יחידה אחת שנקראת בית נתניהו או בית ראש הממשלה, וכולם שם שותפים בתוך כל הסיפור הזה.
יותר נכון לקרוא לזה ארגון, כי זה יותר...
אתה אוהב את המילה הזאת, זה יפה.
לגברי ארגון.
כן, אני רוצה לקדם אותנו עוד צעד אחד, ומתישהו יגיע גם התור של עד המדינה המשמעותי באמת, כי הוא זה שבעצם הכין את הניירות וקיבל והוציא והביא מבזק ומי אלוביץ' לנתניהו וחזרה, ובסופו של דבר הפך את כל מה שהמומחים בישלו והכינו, רפורמת השוק הסיטונאי וכל מה שדברים עליו. אנחנו מדברים על שלמה פילבר, מומו פילבר, כן, אנחנו צריכים לכבד אותם עם שמות החיבה שלהם, תמיד. אוקיי, הוא חתם על הסכמת מדינה, הוא אמור, אפרופו, אם יש משהו שאתה אומר שאין, אבל אקדח מעשן כלשהו, הוא הפקיד הממונה, הוא היה זה שהיה, שהביא את כל הניירות ושם אותם בפניו של המחליט, ומי שמחליט חתם. עכשיו, אני נמצא ברשתות החברתיות, כולנו שם, ואנחנו רואים שפילבר מרגע שגמר להיות, גמר לחתום את הסכם עד המדינה, לא רק שהוא מצייץ בלי סוף, ולא רק שהוא מוציא כל מיני הודעות שונות ומשונות שלא מרמזות בשום צורה שהיא על נתק בינו לבין אלה שהוא אמור להעיד נגדם, הוא גם הלך ועכשיו הקים חברה, ממה שאני שומע, עם היועצים הקרובים של אותו נאשם. זאת אומרת, אין שום סימן ואות שפילבר נמצא בסיטואציה שבה הוא הולך לנעול או להרשיע או לתרום להרשעה של ה... של הנאשם. זאת אומרת, יש פה מתנהגות כזאת של, אוקיי, אתם שחררתם אותי, אני עכשיו במדינה, עכשיו אני עושה מה בראש שלי, אל תסמכו עליי. זה משהו שאתה יכול לאשר שככה זה נראה, או שאתה אומר שאין שום קשר, ובבוא היום הוא יעשה את זה, כי אחרת הוא יהיה עוד עד עוין וילך לבית סוהר, ואני לא יודע מה.
ואני רוצה להוסיף על השאלה, וכמו שכולנו חושבים, הוא הרי ככה הוא התנהל, מה אפשר לעשות נגד עד מדינה? זאת אומרת, יש הרי את הסיפור של להתייחס אליו כאל
עד עוין. כן.
איזה כלים יש?
אם וכאשר הוא לא יספק את הסחורה, כמובן.
כן, ברור, יכול להיות שהוא יהיה נהדר.
יכול להיות, יכול להיות. השאלה אם אנחנו הולכים, אם יש רמזים שזה לא הולך לקרות, ממה שאתה רואה שם.
בוא נדבר על עד מדינה,
כן.
בוא נדבר על עד מדינה במובן של התהליך שקורה, אוקיי?
כן.
אתה חשוד, חוקרים אותך באזהרה, אתה גם יושב במעצר ימים, אני לא יודע אם פילבר ישב במעצר ימים, באיזשהו שלב, מסיבה כזאת או אחרת, אתה בא למשטרה, והם צריכים כמובן אישור של הפרקליטות, במקרה הזה בטח אישור יועץ משפטי, ואתה אומר, אני רוצה להיות עד מדינה. אוקיי, יש מקרים שאומרים, תתחיל להגיד לנו דברים, ואז אנחנו נחתום לאיתך הסכם, יש מקרים אחרים, נעזוב את זה, זה לא משנה. לצורך העניין אומרים לו, אוקיי, אנחנו חותמים איתך עכשיו על הסכם עד מדינה, שואלים אותך, במסגרת החתימה על ההסכם וגם אחרי, שואלים אותך, האם כל מה שאמרת לנו עד עכשיו, לפני שהוא חתם על הסכם עד מדינה, היה נכון? בוא נצא מנקודת הנחה שאומר להם, תשמעו, לא היה כל כך נכון, גם לא סיפרתי לכם את הכל. יפה. הם מחתימים אותו על הסכם. בהסכם כתוב, זה הסכם קצר, תראה פעם הסכמים עד מדינה, זה הסכם של עמוד, עמוד וחצי. בהסכם הם אומרים דבר כזה, אחד, אתה אומר לנו את כל האמת, שתיים, אתה מעיד על האמת הזאת בבית משפט, אם, שלוש, אם התנאים האלה יתקיימו, אנחנו לא תעמוד לדין, ארבע, אם אתה תפר את התנאים האלה, ההסכם מבוטל, תעמוד לדין. עכשיו, אחרי שהוא חותם על זה, הוא עובר חקירות בתור עד, הוא כבר לא חשוד. בחקירות הוא מספר את כל, את כל האמת, הוא מספר אותה. עכשיו, וזה, אני אומר את זה דווקא בהקשר לזה שאתה אומר, הוא מצייץ, הוא כן מצייץ. המדינה לא הייתה חותמת אותו על עד מדינה, אל הסכם עד מדינה, אם הוא לא היה אומר דברים תחת ההתחייבות, להגיד עכשיו את האמת, לפני זה שיקרת, או לא אמרת את הכל, לא הייתה חותמת איתו על הסכם, אלא אם היא יודעת שהוא אומר לה את האמת, אבל שים לב, לא שהיא יודעת אם מה שהוא אומר זה אמת או לא, יכול להיות שלא, אבל היא יודעת שהאמת שעליה הוא חתם, שהוא אמר להם במשטרה, היא מספיקה, ועוד פעם, פילבר חשוב לנו, תכף אני אתייחס לזה, חשוב לנו למודעות של נתניהו, גם לשוק הרגולטורי של משרד התקשורת, אבל יותר חשוב למודעות של נתניהו. ובואו נצא מההנחה, כמו שאתה מעלה את הספקות, וזה ספקות שהם נכונים וקיימים, שהוא יבוא לאולם ולא יגיד את אותם דברים שהוא אמר. הרי הפרקליטות חתמו איתו על הסכם עד מדינה מתוך הנחה, שאם הוא אומר את האמת שהוא אמר במשטרה, כן, זה מבסס להם את המודעות של נתניהו. נגיד שהוא אומר שלא, ברגע שהוא אומר שלא, הוא חוזר בו מהעדות שלו. הפרקליטות יכולה להכריז עליו כעד עוין, שזה מאפשר לה לחקור אותו בעצם בחקירה נגדית, אבל יותר חשוב, מעבר לחקירה הנגדית, שזה גם כלי משמעותי, הפרקליטות יכולה להגיש כראיה את ההודעה שלו, את ההודעות שלו במשטרה, לא הודעה באלף, אלא הודעה, את העדות שלו במשטרה אחרי שהוא חתם.
והיא קבילה כאילו שהוא הועיד עליה בבית המשפט ואישר אותה?
בדיוק.
זה מה שאני שואל, כי הרבה פעמים בסרטים זה לא ממש
מובן מאליו. לא, 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 היא בוודאי שהיא קבילה, Okay. בית המשפט יצטרך לקבוע האם העדות האי בעבר
מה האמת מבין השניים
משהו, בדיוק okay. אבל ופה בית המשפט בודק את זה גם לאור החקירה הנגדית של הפרקליטות גם לאור ראיות אחרות וכולי וכולי ככה שגם אם פילבר יבוא לבית המשפט ויספר סיפורים שהם שונים ממה שהוא העיד במשטרה אחרי שהוא חתם על הסכם עד מדינה מה שהוא אמר בעבר יכול לשמש ראייה נגדו.
זאת אומרת, המדינה פה די, נגדיר את זה, היא מכוסה במידה מסוימת. זאת אומרת, זה לא סיכום גדול מדי.
נכון.
עוד שאלה.
עכשיו, רגע. אבל לא, אתה יודע מה, בסדר, אני משאיר את ה... חשוב לי שתבינו. העדות בעל פה של פילבר, היא חשובה עוד פעם לעניין המודעות מה שדיברנו. לגבי השאלה של איזה עטבות רגולטוריות, אני גם אומר לך, עולם בלי, אי אפשר פה מקרה הזה עולם בלי פילבר, כי הוא חתם על כל מיני אישורים וכל מיני מסמכים, אבל המסמכים מדברים בעד עצמם. פילבר יבוא, אתה יודע, יש במשפטים מושג שנקרא עד שותק, שזה כמובן אצל ארגוני פשע קלאסיים, לא ארגוני פשע צברון לבן, כמו שאנחנו מתעסקים פה. עד שותק זה עד שעולה על הדוכן, כי הוא לא רוצה שיגידו לו לא עלית על הדוכן, הוא עומד על הדוכן והוא שותק, הוא לא מדבר. שואלים אותו והוא לא עונה. אז גם אם פילבר יהיה עד שותק, המסמכים שעליהם הוא חתם והגישו לבגץ, והוא נתן לבזק בכל מיני אישורים, מדברים בעד עצמם. אם אתם רוצים להיכנס לזה עכשיו, אחר כך.
כן, לא, אנחנו לא נדבר כל הערב, לצערי, אבל אתם יודעים, זה בסופו של דבר... זה פודקאסט וזה לא, זה לא דיון בבתי המשפט, ואם כבר מדברים, אז משהו באמת על העניין הזה של ההתארכות, כי החקירה של אילן ישועה לקחה חודשים, בדחיות, בלי סוף והכל, מחפס בשבוע שעבר, נדחה לשבוע הזה, מי יודע כמה זמן זה ייקח עם מה שמחכה לנו עוד בחקירה הנגדית, ואתה מדבר על 300 עדים. עכשיו, לתחושתי, דיברנו הרבה מאוד על מנדלבליט ועל הניסיונות טיוח שלו, המילים שלי, לא שלך, וכל המשיכות וכל הסלחנות כלפי שרה, ולא נדבר כבר על הצוללות, באמת, דברים נורא מוזרים, אבל במקרה הזה זה נראה היה שהוא אסף את כל מה שאפשר היה להביא, הוא, הפרקליטות, הצוותים שעבדו על זה, בשביל לא להשאיר שום סיכוי למשהו שיגידו שאת זה הזנחתם, את זה לא בדקתם, את האבן הזאת לא הרמתם. בתחושה שלי, כליימן, כהדיוט, זה שיש פה איזה שגם ניסיון להטביע את התהליך. כי אם אתה מביא 300 עדים, אולי כולם יספרו את אותו סיפור, או כולם יתמחו באותו סיפור, אבל באיזשהו שלב הסיפור ילך לאיבוד, כי אתה, אף אחד לא יכול לעקוב אחרי 300 עדויות שונות, ואחרי מיליוני מסמכים או כמה שיש. זאת אומרת, בתחושה שאם היה סיפור אחד נורא, חד משמעי ופשוט, אז 10 עדים, או 15 עדים, או 5 עדים, היו אמורים לעשות את העבודה הזאת. מה העניין 300 עדים לדבר שהוא כל כך ברור מאליו, כאילו... נראה לי הצפה מכוונת לא. בשביל שכולם יתבעו בתוך הים
אבל
הזה.
אבל לא כל השלוש מאות עדים יעידו.
ברור שלא, אבל יש 300 עדים. נרשמו 300
לא,
עדים.
לא,
כן, הצפה היא בעיקר מה שההגנה עושה, זה מה שההגנה מנסה
לעשות. אבל לא ההגנה הגישה את רשימת העדים, את ה-300
עדים. נכון, אבל זה, נו, זה נגרר... עשינו? זה נגרר
לא,
בגלל
אבל...
ההגנה. לא, זה משך הזמן, אסתי, שני דברים שונים. מדבר על בכלל הרעיון הזה של להביא 300 עדים.
אז אני אסביר בהקשר הזה. קודם כל צריך לזכור שזה כתב אישום אחד שמדבר על שלוש פרשות שונות, זה 1,000 ו-2,000 ו-4,000, יש אומרים, אני גם חושב את זה, שלא היה צריך לחכות לסיום החקירות בשלושת הפרשות, אפשר היה להגיש כתב אישום ראשון ואחרי זה כתב אישום שני, אני אומר עוד פעם, למשל על ההפרת אמונים, העבירה של ההפרת אמונים הייתה כבר ידועה בשנת 2017-18, כבר, זה היה ברור ב-16, אבל נגיד שהתחילו לחקור ב-17-18, אפשר כבר היה להגיש אז כתב אישום רק על ההפרת אמונים. אבל זו דעתי, וזו ביקורת שלי על היועץ המשפטי ועל הפרקליטות, אבל נתייחס למצב הקיים. אז קודם כל, זה אמנם 300 עדים, אבל זה שלוש פרשות שונות, אז זה כאילו, למרות שזה לא ככה, נגיד, זה 100 עדים.
100, כן.
עכשיו, דבר נוסף, אתה צריך להבין, מבחינת שהתביעה... כשהתביעה כותבת כתב אישום, נחזור למה שהתחלנו, לסיפור ולנרטיב, כשהתביעה כותבת כתב אישום, אז היא מספרת סיפור, אבל היא חייבת להביא עד לכל נקודה בסיפור, לכל משפט היא חייבת להביא עד, נניח שבסיפור, במסגרת הסיפור יש משפט שאומר, וביום רביעי אסתי הלכה לחנות מקולת, וזה חשוב לצורך הוכחה של העובדות של כתב האישום, אז צריך להביא את
המוכר
בחנות המקולת, שאומר, ביום רביעי, נכון, ראיתי את אסתי. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים במשפטים, וזה יקרה בהמשך, שהתביעה וההגנה מגיעות להסכמות, העדים האלה והאלה והאלה, שהם עדים טכניים, שהם עדים על איזו עובדה קטנה, שהחקירה שלהם אולי תהיה חצי שעה או שעה, מבטרים עליהם, מסכימים, מוסכם עלינו, שהעובדה הזאת והזאת היא נכונה, לא מתווכחים עליה, בדרך כלל דברים שונים, אבל בקעת הפרקליטות, אין פה איזשהו משהו מאחורה או כיסוי תחת. היא צריכה להביא עד לכל עובדה. וזהו, זה החובה שלה, אין מה לעשות.
תגיד, שחר, אני, יש לי שאלה, בדיוק בגלל שנטובי העלה את העניין של ההתמשכות, הטקטיקה הזאת של ההגנה, למשוך את הזמן, לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככה אתה כבר מאבד את הסיפור, ולהפריע באמצע כדי ששוב, להפריע לקטוע את הנרטיב. מעבר להשפעה של זה, וסיפוק חומר לשופרות שעובדים, כמו שהוא תיאר יפה, ניר חפץ היום, איך העסק עובד, איך הם זה, מעבר לזה, אתה חושב שזה יכול באמת לעבוד משפטית? כאילו...
תראי, מה זה...
הניסיון שלך.
לא, אז אני אומר, לעבוד משפטית, אני כן חושב כשלעצמי, שחלק מהטקטיקה של הסנגוריה זה למשוך זמן, חד משמעית.
ברור.
חד משמעית, חלק מהטקטיקה זה למשוך זמן, אני גם עוקב אחרי, כשאני אומר לך, אני עוקב אחרי הפרוטוקולים, זה לא מה שמצייצים או מה שמדווחים, מגיע אחרי שבוע, שבועיים הפרוטוקול, ואני קורא את זה. עכשיו, יש שם למשל, אני כאילו, זה כל פעם מצחיק אותי, ז'ק חן, שאני לא מזלזל בו, עורך דין סבבה, עורך דין על הכיפה, עורך דין מעולה, זה תכונה שאני מכיר אותה אצל הרבה עורכי דין, גם אני לא נקי ממנה, למרות שאני משתדל מאוד לא, עורכי דין אוהבים לשמוע את עצמם, אוהבים לשמוע את עצמם, ואת רואה בפרוטוקול שז'ק חן על כל תשובה של שתי שורות, הוא מדבר 20 שורות, כלומר השאלות שלו הן ארוכות פי כמה וכמה מהתשובות, אני לדעתי יש שם גם, יש שם גם טקטיקה למשוך זמן, בהחלט יש שם טקטיקה למשוך זמן, זה התחיל עוד לפני הבחירות האחרונות, מתוך ציפייה שיבוא איזה, שיהיה תוצאות בבחירות, שיהיה יועץ משפטי שהוא ירצה, שיסגור לו את התיק, אבל יש שם טקטיקה של משיכת זמן, אני חושב שגם השופטים נותנים להם חבל ארוך מדי, לסנגוריה, הם צריכים לתת להם חבל, אין ספק, יש זכויות לנאשמים, אין ספק, אבל אני חושב שהם נותנים להם חבל ארוך מדי, תשמעי, הם גם מנהלים את המשפט, אמנם 3 ימים בשבוע, מהבוקר עד 3:30-4, אבל היו משפטים כמו הולילנד, שהיו 4 או 5 ימים בשבוע, עד 7-8 בערב.
יש טענה שרווחת בשבועות האחרונים, על זה שמול, מעל כל הסיפור הזה, עומד מועד החלפתו של מנדלבליט, יועץ משפטי חדש שיגיע בפברואר, נדמה לי, והמשיכת הזמן היא גם בקטע של מאחורי הקלעים, אולי מתגבש איזשהו מסע ומתן לאיזשהו הסדר, טיעון כזה או אחר, שעון החול המשמעותי לדבר הזה הוא שמנדלבליט אולי ייתן אפשרות או יאפשר הסדר נוח יחסית, והם לא רוצים לחכות ליועץ המשפטי הבא, שלא ברור מי הוא יהיה, ולדבר הזה גם יש עניין של משיכת זמן, בשביל נניח לא להגיע לפילבר כל כך מהר, סתם דוגמה. מה אתה חושב על זה?
אני לא חושב, אני לא חושב שיש, לא, ההתרשמות שלי, בטח לאור מה שקורה באולם, זה שאין בכלל דיבורים על הסדר טיעון בשלב הזה. יש תיקים שבשלבים מסוימים מתחילים לדבר על הסדר טיעון, בשלב הזה כל אחד שם מתבצר מאוד בעמדתו, מתבצר בעמדות שלהם. אני לא חושב שיש סיכוי להסדר טיעון. מנדלבליט אמור לסיים את תפקידו בסוף ינואר, תחילת פברואר. אין שום סיכוי, כמו שאני מעריך ממה שאני רואה, קורא ושומע, שיהיה הסדר טיעון עד המועד הזה.
אז אני אשאל שאלה אחרת. יש עוד תזה שאני משתעשע בה בעצמי, כי אני זוכר גם את פרשת קצב, שבהתחלה הציעו לו הסדר חלומי מדהים, שפשוט היה כנראה אידיוט מושלם, או הקשיב לאנשים לא נכונים, או למוח המוזר שלו, ולא לקח אותה, ובסוף גמר עם 7 שנים בכלא, ותמיד יש את הסיפור הזה של אוקיי, אנחנו לא יכולים להוכיח אונס, אז נסתפק במעשה מגונה, אנחנו לא נוכל להוכיח רצח, אז נסתפק בהריגה, או רשלנות פושעת, או כל הדברים שאנחנו מכירים. השאלה אם במובן הזה, למשל, תיק 4000 יכול לרדת באיזושהי דרך מאשמת השוחד או מהאישום בשוחד, ולרדת לסדר גודל של מרמה והפרת אמונים או משהו מהסוג הזה, או שברגע שהוגש כתב אישום ומתנהל משפט על שוחד, זה חייב להיגמר בהרשעה או בזיכוי על שוחד. יש איזו פרוצדורת ביניים?
זה בהחלט יכול לקרות, זה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה. בתיק 4000 יש שתי עבירות, גם שוחד וגם הפרת אמונים, אפילו אם נניח שלא היה עבירת הפרת אמונים, למרות שיש, יכול להיות מצב שהפרקליטות תבוא ותגיד, אם אתה נתניהו מוכן להודות בעבירה של הפרת אמונים באופן מלא, לא טעיתי וזה, להודות בעבירה של עבירת אמונים, אנחנו נוותר על עבירת השוחד.
יפה, ויש משפטנים שטוענים בפני שאין דבר כזה, לא יקרה, לא חוזרים בהם, או שתהיה הרשעה או שיהיה זיכוי.
אני לא חושב, אני אגיד לך יותר מזה, טובי. אם נתניהו היה מודה היום, אם אני הייתי בתביעה, והוא היה מודה היום בעבירה של הפרת אמונים ב-4000, אני לא מזלזל בעבירה הזאת, למרות שזו עבירה קלה של 3 שנות מאסר, אבל שים לב, בעבירת הפרת אמונים, החומרה שלה היא נובעת מהנסיבות. נחזור למה שאמרנו מקודם, אם אתה איזה פקיד שנותן רישיון לפלאפל, אז אתה בדרגה נמוכה, מבחינת הנזק שגרמת, גרמת נזק לציבור, עשית, קיבלת החלטה על הגיס שלך או משהו כזה, אבל אתה פקיד ברמה הנמוכה. פה אנחנו מדברים על עבירת הפרת אמונים של הפקיד הכי בכיר שיכול להיות במשרד התקשורת, ושהניגוד עניינים שלו הוא לא מול איזה חנות לטלפונים של הגיס שלו, אלא מול החבר שלו שהוא הבעלים של חברת תקשורת הכי גדולה. זה עבירת הפרת אמונים, נניח בוא נעזוב אסתר, אם הוא יורשע בעבירה הזאת, בית המשפט, כשהוא יצטרך לקבוע את גזר הדין, את העונש, ייקח בחשבון שהעבירה הזאת, במקרה הזה, היא בנסיבות החמורות
ביותר. ברף החמור ביותר, כן. את זה אני מבין, את זה אני מבין. לא, אני פשוט תהיתי, כי היה לי באמת ויכוחים, ואני אמרתי כל הזמן שבסופו של דבר, אגב, לדעתי גם בגלל נוני מוזס בתיק 2000, באיזשהו שלב, לא יודע למה, התחושה שלי שכל סיפור השוחד ירד מהפרק, כי שוחד, כמו שאתה אמרת בהתחלה, יש הרבה מאוד מרכיבים שהתביעה ובית המשפט נדרשים להם בשביל להוכיח שבאמת התקיים דיל שהוא שוחד.
נכון, אבל אז
כמו שאמרת, המסמכים מדברים ויש ניירות וזה הרבה יותר פשוט.
נכון, נכון. אל תשכח גם שבתיק 2000, למשל, השוחד, מי שנאשם, זה מוזס.
זה נוני, זה הנותן,
נתניהו, נכון. נתניהו נאשם שם רק בהפרת אמונים.
כן, כן, כן. אבל אני אומר, אף אחד, אם יפתרו אחד, הם לא יוכלו לפתור את האחר. אגב, מה הסיכוי ש... כן, סליחה.
אתה מעלה רגע, אתה מעלה גם שאלה, אתה מעלה סוגיה מעניינת. אנחנו מדברים פה על נתניהו, דיברנו על מוזס, בוא נדבר על אלוביץ'.
או, רציתי להגיע אליו, הקדמת אותי בשנייה.
אלוביץ', עוד פעם, מבלי לגרוע ממה שאמרתי על עובדים ז'ק חן, אני לא מצליח להבין איזה סיבה יש לבן אדם להמשיך להיות המשפט.
לגמרי.
צריך להבין.
הוא איבד את עולמות.
בעבירת שוחד יש מי שמשחד. עכשיו, שהעבירה כלפיו תתקיים והוא יורשה, המשוחד לא צריך להסכים בכלל. הוא יכול להגיד לו, לא רוצה את השוחד שלך, תעוף לי מהעיניים, עברת עבירת שוחד. עכשיו, אצל אלוביץ' לא צריך 330 עדים, יש אס-אמסים, יש הודעות בכתב.
יש את אילן ישועה, שהיה קונסילייטור.
ועזוב, אילן, ועזוב, יגידו בית המשפט שאילן ישועה משקר ולא מאמינים למילה אחת שלו. אבל אילן סיפק להם אס-אמסים שאלוביץ' כתב. אז לכן אלוביץ' יכול לשבת שם ולשלם לאורחי הדין שלו מיליוני שקלים. אין לו אפשרות להתחמק מההרשעה בעבירת שוחד.
ובגלל זה גם אני אומר שלדעתי החוליה החלשה שנתניהו לאורך כל הדרך הזאת זה גילו של אלוביץ', מצב המשפחתי של אלוביץ', זאת אומרת שגם אשתו מואשמת במשפט הזה, והיא יכולה להיכנס, נדמה לי שגם הבן שלו היה הרד שלו, אולי הוציאו אותו, והוא גם בגיל וגם בסטטוס הציבורי.
גם מואשם, הבן גם מואשם.
אוקיי, ובסטטוס הציבורי שהיום, א', אין לו עתיד, כי לקחו לו את רוב הנכסים, וב' הוא כבר לא, אין איזה אופק ציבורי שמחכה לו. נתניהו נלחם על נגד הקלון בשביל להיות אולי בדירקטוריונים, אולי הוא עוד חולם לחזור לראשות הממשלה, הוא לא רוצה לוותר על מקומו בכנסת, הוא פוחד להיכנס לבית סוהר. מה יש לאלוביץ' להפסיד אם הוא עכשיו פותח הכל ומספר את הסיפור כולו?
זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
אני לא מבין, למה הוא לא הולך לזה?
הוא יכול עכשיו להגיד שהוא רוצה להיות עד מדינה וכזה? יש לו מצב?
הוא יסכימו.
הוא יכול להיות. הוא לא צריך להיות, בשלב הזה הוא לא צריך להיות עד מדינה.
בדיוק, הוא רק בתמורה להקלה.
קריא את המקרה של שולה זקן. שולה זקן, בסוף המשפט, בשלב הסיכומים, באה לשופט דוד רוזן, ואמרה לו, אני מודה ואני רוצה להעיד עכשיו את האמת. עכשיו, אלוביץ', מה ששכחת, הוא לא רק שהוא איבד את זה, מה ששכחתם לגבי אלוביץ', שכשנגמר המשפט הזה, כשהוא יהיה, אני לא יודע בין כמה, יש, מחכה לו משפט בתל אביב. המשפט שמחכה לו בתל אביב...
כלכלה ומיסוי.
כן, המשפט שמחכה לו בתל אביב זה המשפט על עסקת בזק יס, לא על האישור שלה או לא האישור שלה. מה שקרה בעסקת בזק יס, שהוא רימה את הציבור, כי הייתה ועדה בלתי תלויה, שהיא אמורה להיות מנותקת בין יורוקום, שהיא המוכרת לבין בזק, ובעצם הוועדה בלתי תלויה ישבה שם לינור יוחלמן, ועוד בן אדם מטעמו, והעבירו לו מידע. עכשיו, זה עבירה גם על דיני ניירות ערך, אז אני לא מצליח להבין איזה אינטרס יש לו להמשיך לנהל את המשפט, הוא יכול היה לבוא למדינה, עזוב עד מדינה, עזוב כלום, לבוא ולהגיד, אני מספר את כל האמת, אני מודה, תיתנו לי עונש קל, ואל תחלטו לי.
אני חושב שזה עוד יקרה, אני חושב שזה עוד יקרה, כי זה לא אנושי, זה לא אנושי מה שקורה איתו. שוב, אנחנו לא יודעים, ראינו מקרה קצב, שזה היה בניגוד לכל היגיון אפשרי, והוא באמת אכל את כל הדגים המסריחים, וגם גורש והכל ביחד, אבל במקרה של אלוביץ' באמת אין לו, הוא לא יהיה פוליטיקאי.
לא הגנה,
אין לו הגנה, ואנחנו יודעים גם שבמשפטים כלכליים, אפרופו מה שאמרת עכשיו, כלכלה ומיסוי והפרת אמונים כלכלית, כמו שתיארת, נכון שאנחנו יודעים שהאמריקאים הם הכי אכזרים בדבר הזה, ולא שוכחים לעולם, אבל גם במקרה הזה, הרי זה התחיל בחקירה של האוזר, בניירות הערך.
אתה יודע...
מה יש לאלוביץ' עכשיו עוד להרוויח? מה עוד יכול לעשות? אני חושב שזה הולך להיות תוכנית הבידור של השנים הקרובות, לא רק של השבועות הקרובים. אני לא רואה את המשפט הזה מגיע לסיומו, אני חייב להגיד, אני לא רואה איך הדבר הזה מגיע להכרעה ולהרשעה או לזיכוי ואחר כך הרהורים.
טובי, תעזוב את הסוף, הדרך, כמו בכל דבר, הדרך היא המטרה, איזה תענוג.
הרי זה גם, גם בשיחה הקודמת שלנו, אנחנו סיימנו אותה באופן שאתה כדרכך פסימי, ואני אופטימי. אז בואו אני אגיד לך משהו כזה.
אוקיי.
גם אם המשפט הזה יימשך עוד 3 או 4 או 5 שנים, וגם אם הנאשמים כן יורשעו בכל העבירות, או יורשעו רק בחלק מהעבירות, יש חשיבות עצומה למשפט הזה, לא בקשר לנאשמים, נתניהו, אלוביץ' ומוזס, בקשר למוזס בוודאי יש. בהרבה מובנים, המשפט הזה, מעבר לזה שהוא משפט של עבירות פליליות של ארבעה נאשמים, זה משפט של העיתונות בישראל.
בדיוק.
זה משפט שמראה שהעיתונות בישראל ברובה, ברובה, לא כולה, אבל ברובה, ברובה הגדול, היא הפכה להיות די בעידוד של נתניהו, זאת אומרת, יש לו זה, אבל לא רק נתניהו, מוזס יש לו חלק
בזה.
את מה שזה, אז העיתונות הפכה להיות, והמשפט הזה מראה בית זונות, סליחה על הביטוי, אחד גדול. ובהיבט הזה יש חשיבות למשפט, יש חשיבות למשפט שהוא חושף את הצורה הבזויה שבה התנהלה במשך שנים, ובחלקה עדיין מתנהלת, לא...
או, זה מה שרציתי להגיד, אסתי ואני מנהלים פעם בכמה שבועות מוקלט, ופעם בכמה ימים בשיחות סתם, על מה שקורה בערוצים המרכזיים היום. לא משנה מי מאיתנו צופה בזה, זה לא יאמן מה שקורה שם, ביום יום, בכל השידורי האקטואליה לאורך היום, וביומני השישי, פשוט בלתי נתפס, כאילו לא הייתה פרשת וואלה.
לא, א', אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בניתוח של המצב, אני רק רוצה עוד פעם לתת לך את הנקודת המבט האופטימית, בלי משפט המו"לים הזה, כן, עוד פעם, לא שאני מייחס לו חשיבות אסטרונומית, אבל בלי משפט המו"לים הזה, הרבה אנשים, אולי לא אתה, לא אני, לא אסתי, כי אנחנו יותר אולי בקיאים בעולם התקשורת בזה, אנשים ראו את העיתון כמו
מערכת... דברי אלוהים חיים.
כן, של עיתונות. אז עכשיו, די לי בכך שחלק מהאנשים, לא כולם, חלק מהאנשים יודעים שתקשיבו, זה לא מוסד של אנשים מנומסים, אלא זה בית זונות. מה שחשבנו שזה לא בית זונות, אנחנו יודעים זה בית זונות. מספיק שהם יודעים את זה, הבית זונות משאר בית זונות, אבל פחות חלק מהאנשים יודעים היום, זה בית זונות, וזה לא מוסד די מכובד, זה גם, יש לזה חשיבות.
אני לא חושב שאפשר היה לסכם את השיחה הזאת בדרך קולעת יותר, אני מצטער, אני פה לוקח צעד אחורה ונותן לך את כל הקרדיט. שחר, עורך דין שחר בן מאיר, תודה שהערת את עינינו בעניינים המשפטיים ובכלל בכל סיפורי הבית זונות, סליחה. ואסתי, שכרגיל תמיד שותפה שלי בכל ענייני הברנז'ה והתקשורת, ונקווה שזה ימשיך לספק לנו רגעים נפלאים של שעשוע לאורך הדרך. תודה.
ביי ביי.
תודה רבה.
והנה שוב חוזרת פינת הדאטה, פינת הנתונים של גבע קראוז. קצת התנתקנו בזמן האחרון, כי דיברנו מרחוק, אבל בלי להקליט, כי נדמה היה שכולנו פחות או יותר מחוסנים, או רובנו המוחלט, והיה קצת פולקלור של בעד ונגד, והמתנגדים ומחץ וכל השטויות האלה, אבל בימים האחרונים נדמה שיש איזו התעוררות, וריאנט חדש, ודובר באירופה, בכלל המצב לא מזהיר. אז קודם כל בוקר טוב גבע, מה שלומך?
בוקר מצוין, אני בסדר גמור.
יופי, אז גם אני, גם אנחנו, וכולנו מחוסנים פעמיים ושלוש ובוסטר והכל. מה עם הילדים שלך כבר? דאגת להם?
ברגע שנפתח, התייצבתי, אם כי יום אחרי, לקח לי עוד
עשרה. לא היה לי ספק. אוקיי, אבל בכל זאת, נראה שזה לא הולך לשום מקום. זאת אומרת, אם אני מסתכל על... עזוב עכשיו עוד רוסיה והצהרות ההם של רומניה ואלבניה, אני מדבר על מדינות מתקדמות כמו במערב אירופה, אנחנו רואים מהומות בהולנד על רקע, על כל מיני מגבלות, סגר חלקי באוסטריה, והבוקר התעוררנו, אנחנו מדברים עכשיו ביום שישי בבוקר, התעוררנו לכותרות על וריאנט חדש מפחיד מדרום אפריקה, אז בוא תזן לנו קצת סדר בעניין הזה.
קודם כל, ניקח רגע פרספקטיבה ונסתכל מלמעלה, הקורונה ככלל, כמחלה, עוד לא הלכה לשום מקום. זה לא משהו שלוקח יומיים ולא חודשיים, ויכול ללוות אותנו ואת העולם כולו בצורה כזו או אחרת עוד כמה וכמה שנים. אז לקחת נשימה ארוכה, אנחנו כבר מספיק זמן בתוך התהליך הזה, מאז שזה פרץ, כדי להבין שיש הפוגות, יש עליות, יש ירידות ודברים משתנים. זה לא, אין פתרון של... קסם שיעלים את זה מחיינו לפחות בזמן הקרוב. נתחיל דווקא באירופה. אתה זוכר, נדמה לי בשיחה האחרונה שלנו לפני חודש וחצי, התייעצת איתי אם כדאי לטוס לאירופה לחופשה.
נכון, נכון. ביקרתי בארץ אגב, למי שתהה.
כן, רמזתי לך בעדינות שזה לא מומלץ. כן. אני שמח שקיבלת את ההחלטה.
קיבלתי את ההחלטה מסיבות אחרות, אבל... לא, האמת היא, אם כבר מדברים על זה, רוב החברים שלנו עשו את הגיחה שלהם. נסו לשוויץ, נסו לגרמניה, נסו לאוסטריה אפילו, וארצות הברית כמובן, אתה יודע, אי אפשר, ישראלים שרגילים לקו הזה לא יכולים לוותר עליו, וכולם חזרו בסדר, אפילו בלי בידוד, זאת אומרת, בלי עיכוב החזרה. אז כנראה שאתה אתה נזהר מספיק ועושה את זה חכם, ויצאת מחוסן ויש לך תו, זה עובד. אבל כן, אני רואה שבאמת יש התגברות עכשיו שם.
זה לא בלתי אפשרי לחזור לחזור, אבל הסכנה היא ברורה. תראה, מה שקרה, מה שצפוי שיקרה, כן? המספרים דיברו בעד עצמם, זה התחיל במזרח אירופה, במקומות שהם פחות מחוסנים, ברומניה, את המגפה הקיצונית, ואחר כך זה נדד גם למדינות אחרות באזור שלה, שראינו את זה, וזה הגיע למערב אירופה. במערב אירופה הבעיה היא מתחלקת לשני חלקים, זה שונה ממדינה למדינה. יש מדינות שבהן יש גרעין קשה של לא מחוסנים, אידיאולוגים, בעיקר בציבור דוברי הגרמנית, זאת אומרת באזורים מסוימים בגרמניה, אזורים מסוימים באוסטריה, ויש את הבירוקרטיה האירופית האיטית בכל מה שקשור לחיסוני הבוסטרים, זאת אומרת רוב המדינות, קצב חיסוני הבוסטרים הוא איטי מדי, גם בגלל בירוקרטיה וגם בגלל חוסר ההתלהבות של האזרחים. אז השילוב הזה בין מדינות מסוימות עם גרעין קשה של אנשים שלא מחוסנים, 25-30% בערך, פלוס הילדים שהם גם כן, אם ישרו השבוע רק את הילדים, זה גם כן באיטיות הכל אצלם, פלוס הקצב האיטי של הבוסטרים, יצר יחד עם הדלטה את העלייה הכמעט בלתי נמנעת, ואנחנו רואים שיאים של הדבקה שלא היו עד עכשיו
בגרמניה. עשרות אלפים בעולם, במה
כן, הולנד, צ'כיה עכשיו קטסטרופה, גרמניה זוועה, אוסטריה זוועה, צרפת בדרך, יש עוד מדינות שלא הגיעו לשם, חלקן אולי יגיעו, חלקן לא, כל מדינה בהתאם לקצב שלה של ההתחסנות, מה שכן, צריך לזכור, עדיין כמות המתים מתוך כלל הנדבקים נמוכה בהרבה בהשוואה לגלים הקודמים, ההגנה, גם מי שעוד לא לקח בוסטר, חלק כבר לקחו, ממוות, ממחלה קשה, עדיין מתפקדת היטב גם במדינות האלה. יש הרבה מאוד נדבקים, כמובן יש גם מתים, כי זה זולג, אבל האחוז המתים מתוך הנדבקים נמוך בהשוואה לגלים הקודמים, כמו שהיה בישראל. אנחנו, בדיוק מה שהיה בישראל, זה מה שקורה אצלם. הווירוס לא משתנה ממדינה למדינה, בניגוד למה שחשבו לפני שנתיים, בהתאם למזג האוויר והגנטיקה, ההתנהגות הסטטיסטית. די דומה, אירופה עדיין לא הגיעה לשיא שלה ברובה, אנחנו צריכים לזכור שחורף וקר ועוד מעט קריסמס ומפגשים משפחתיים, ייקח להם עוד זמן, תלוי בקצב לקיחת הבוסטר אצלם וההתחסנות של האנשים שלא סרבו להתחסן, לא צופה להם חודשיים קלים בתקופה הקרובה. אצלנו, גם אצלנו היה עלייה קלה במספרים בשבועיים שלושה האחרונים, האר שהיה מתחת לאחד הגיע לאזור ה-0.7, עכשיו הוא בסביבות ה-1.1, זאת אומרת שהמגפה היא בהתפשטות. זה עדיין לא גל חמישי במובן שבו אנחנו ראינו את הגלים הקודמים, זה עלול להיות. כרגע זה, יש יציבות עם עלייה קלה, זה בעיקר אצל ילדים שהם לא מחוסנים, די ממוקד גיאוגרפית, אבל הכל תלוי, בדיוק כמו שדיברנו באירופה, בקצב ההתחסנות. כרגע, לשמחתנו, נכנסים חיסוני ילדים, אנחנו בקצב של בערך 10,000 מתחסנים מנה ראשונה ביום, לעומת מה שהיה 1,500 לפני זה. אם נמשיך בקצב הזה בחודש, חודשיים הקרובים, מצטרפו עוד מאות אלפי אנשים שנמצאים בהגנה מקסימלית, זה ייקח חודש, כי אנחנו זוכרים, ההגנה המקסימלית היא רק שבוע אחרי מנה שנייה. אז בחודש הקרוב עוד אני מעריך שנראה עליות ברמה כזו או אחרת בהדבקה, שעשויות להתייצב ולהתחיל לרדת בעוד חודש, חודש וחצי. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו פה איזה גל קטן. כרגע אגב לא רואים מעבר של ההדבקה לעלייה בחולים קשים חדשים. עדיין זה קיים, כן? זה לא נעלם. יש בערך 5 חולים קשים חדשים כל יום. רובם לא מחוסנים, חלקם מחוסנים בלי בוסטר, ויש גם מחוסנים עם בוסטר, בגילאים מבוגרים מאוד בעיקר, שבו הבוסטר לפעמים לא מספיק עוזר. אז אני לא הייתי מודאג מאוד כרגע ממה שקורה בישראל, אבל בהחלט צריך לראות את הנתונים ואיך הם מתפתחים בתקופה הקרובה. כל זה, מבלי שדיברנו על הווריאנט החדש.
כן, זהו, אבל רגע לפני שנגיע אליו.
והשפעתו.
כן, רגע לפני שנגיע אליו וננסה להבין על מה מדובר בכלל, כשאני שומע על אירופה ועל המאומות, אני יודע, הפגנות, קצת התנגשויות בהולנד, בעיקר סביב רוטרדם, לא כך ברור לי למה, אולי בגלל ריכוז של הזרים שם.
או עדי כדורגל.
כן.
לא, באמת, חוליגנים
מסוגים שונים. כן, השאלה אם זה דומה למה שקורה כאן, כי אני מנסה להבין קצת ולא לגמרי הבנתי האם הם מוכים בכלל כמו, אתה יודע, סיפורי מחץ פה והסיפורי הסברות, נדבר על זה בסוף, על הקונספירציות וסיפורי הבדים שמייחסים כל בן אדם שמקבל שבץ או נפגע בתאונת דרכים, שזה קרה בגלל הקורונה, בגלל החיסון בעצם, אבל לגבי אירופה, האם מה גובר על מה? מי עושה יותר רעש? המתנגדי החיסונים באופן כללי כמו שיש פה, או מתנגדי המגבלות כמו שנדמה לי שזה העניין? זאת אומרת, מאיפה מגיע הרעש? מהקטע של התווים הירוקים והסגרים וכאלה, או שבאמת שם יש גם דיבייט כמו פה על האם החיסון בטוח יותר מהמחלה או להפך? ממה שאתה שומע?
כמו בישראל, זה גם וגם, ושני הנושאים מתערבבים אחד בשני. יש רוב הזעם והכעס בסוף אצל הציבור הרחב יותר, זה על הסגרים. בהולנד החזירו חלקית את מדיניות הסגרים שפוגעת בעיקר בצעירים, זאת אומרת סוגרים פאבים בשעות הערב המוקדמות, מטילים מגבלות על מקומות בילוי, אירועים, וזה כמובן חבר'ה צעירים שגם בראש פחות נפגעים מהמחלה ועברו להם שנים לא קלות, והם כועסים וזועמים. באוסטריה הסגר אפילו יותר קיצוני, כמו שאנחנו יודעים, אפילו שוקלים לטיל שם מפברואר סגר מלא על לא מחוסנים בכלל. זה מתחבר לגרעין לא קטן, כאמור רובו במדינות הגרמניות, של מתנגדי חיסונים, אנשים שמאמינים ברפואה טבעית, זה מתחבר אצלם גם לפוליטיקה, זה בעיקר אנשי ימין קיצוני, ככה באזורים של המפלגות החזקות שם של הנאו-נאצים החדשים, או מפלגות כאלה שהם מראש יש להם איזו תפיסה אנטי-מדענית באזורים האלה, אתה יודע, זה בישראל זה הפוך, אז אנחנו לא מכירים את זה, אבל שם
כן, דווקא, כן,
באזורים זה של הימין הקיצוני.
אצלנו הדברים התהפכו, דווקא כן. כאילו הליברלים ושוחרי החופש והשמאל, יש איזו קורלציה בינם לבין המתנגדים.
כן, אבל בישראל, באירופה, הרבה פעמים זה דווקא באזורים של הימין הקיצוני, באזורים הגרמניים, זה תרבות של טבע, של כפרים, של רפואה הומואופתית.
שמכנסי אור והרבה בירה.
כן, בירות נגד החיסון, ושם יש גרעין מאוד קשה שהוא מתנגד לרפואה המערבית בכלל, והדברים הם מתחברים ומתערבבים אחד בשני. זהו. זה המצב שם.
עוד רגע אחד לפני הווריאנט, דיברנו על תרופה, זאת אומרת פייזר דיבול, כן. התרופה, ונדמה לי שבסוף השיחה הקודמת שלנו, או בשיח טוויטרי כזה או אחר שלא הוקלט, אני כבר ממש לא זוכר, היה דיבור על זה שבעצם ברגע שתהיה תרופה, שגם תחסה את השארית של אלה שלא מתחסנים, או כאלה שחלו למרות שהתחסנו וכו', שהתרופה בעצם תסגור את הפרצות, זאת אומרת איכשהו תחסה על כל מקרה השוליים. איפה זה עומד? זה כבר הוכשר? זה כבר התחיל להיות מופץ? מה הסיפור עם זה?
אני חושב שישראל עוד לא קיבלה את המנות של התרופות של פייזר, אבל זה עוד כלי בארסנל הכלים, זה לא יפתור הכל, קודם כל כי אנשים צריכים לקחת את התרופות. הייתה לנו כבר תרופה אחת שבפועל הייתה קיימת בגל הקודם, שהיא קצת יותר מסובכת, היא בעירוי, לא בכדורים.
הדבר ההוא שדיברו עליו, לא הסוסים, לא הסוסים.
לא, כן, התרופה של הנוגד האמיתית.
שהיא בעצם אותו הרכב של ה-RNR שדיברו עליו בחיסון עצמו, מבחינת החומרים.
דומה, נוגדנים שמיוצרים באופן מלאכותי, ואז נותנים לך אותם בעירוי בבריד. רבים, רבים מאלה שהציעו להם תרופה, סרבו לקחת. אנשים שלא יסכימו לקחת חיסון, למה שהם יסכימו לקחת תרופה? כי מה שחשוב להבין בתרופות האלה, הן ניתנות כשאתה במצב קל. זאת אומרת, מבחנים אותך, אתה במצב קל, אתה עדיין עם פוטנציאל סיכון מסוים, בגלל עודף משקל, בגלל סכרת, בגלל whatever, ואז מציעים לך את התרופה כדי שלא תידרדר למצב קשה בעוד 4-5 ימים.
ואתה חושב שזה יצא מזה, כי אתה עדיין במצב קל.
מי שמראש התנגד לכל הנושא, למה שהוא ייקח את התרופה, אז יש אנשים שלקחו וזה עוזר, ויש אנשים שהרבה שסרבו לקחת, ואז זה לא כל כך עוזר אם אתה מסרב לקחת
את התרופה. חלקם גם נפרדו מהעולם.
כן, חלקם גם נפרדו מהעולם. זה עוד כלי בארסנל, שוב, זה יצמצם כשתהיה תפוצה נרחבת, כרגע אין תפוצה נרחבת עדיין של התרופה של פייזר, אבל היא תהיה בעוד כמה חודשים, זה יצמצם את מספר המתים והחולים קשה מתוך הנדבקים, זאת אומרת, אם פעם היחס היה מסוים מתוך 1,000 מאומתים, יש איקס חולים קשה ומתים, החיסון מוריד את זה משמעותית, התרופה תוריד את זה בעוד שלב, ככה שאלא אם כן שוב תהיה קטסטרופה שיכולה לקרות, אני לא חושב שבשום סיטואציה נגיע לסגרים או לעומס בלתי נסבל בבתי החולים, נצטרך להתמודד עם המחלה הזאת, שהיא לא קלה ולא נעימה, עוד הרבה שנים, עם ארסנל של כלים.
כן, אוקיי. אגב, עוד רגע לפני הווריאנט, כשאתה מדבר על שנים, יש נתונים היסטוריים, כי אני מניח שגם הרישום והדאטה והמעקב אחרי דברים שקרו לפני 100 ו-200 ו-500 שנה, קצת פחות זמין לנו ממה שאנחנו יודעים היום, אבל סתם אני אומר, מהשפעת הספרדית, סדר גודל של 100 שנה, יש נתונים שאומרים, אוקיי, כמה זמן לקחת שבעצם זה פחות או יותר עבר מן העולם, שנה, שנתיים, חמש?
שוב, כל מחלה ומגפה היא התנהגת בצורה שנה, השפעת הספרדית חלפה אחרי כמה שנים, אני לא זוכר כרגע את הנתון עם זה.
זאת אומרת, אנחנו עוד לא שם, עוד לא עברנו את כל התהליך.
יש גם מחלות שנשארו עשרות ומאות שנים עד שהחיסונים הכחידו אותם לחלוטין, ובשביל זה צריך כיסוי חיסוני בכל העולם.
כן.
זה העניין, כי לא מספיק שעד שלא נגיע לכיסוי חיסוני מלא בכל העולם, אז עדיין המחלות ימשיכו להשתולל. הרי יש מחלות שכבר לא קיימות בעולם המערבי מזמן, אבל עדיין קיימות
באפריקה,
בהודו, ויכולות לצוץ. כמו
כן, הרבבות שחורות, כל מיני. אבולה.
רבבות שחורות למזלנו.
כן, זה עוד לא הגיע, אבל איך תדע.
אבל החצבת למשל חזרה פתאום, היה זה גל, אז עד שאתה לא מגיע לכיסוי חיסוני מספיק בכל העולם, יכול מאוד להיות שכשזה יגיע, יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם קיבלה חיסון ראשון כבר. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשם, יש חיסון חדש בדרך שהוא חיסון יותר קל להפצה ויותר זול, יאושר בקרוב אני מניח של נובאקס, נגיע לשם, אבל זה לא, אני לא רואה את זה בשנתיים, שלוש הקרובות, אז ניקח נשימה.
אתה צריך להסתדר עם זה, כן. למרות שהעולם נראה שהוא מתחיל איכשהו ככה למצוא את הדרכים לחזור לעצמו לאט לאט, לא בהיקף מלא. אוקיי, הווריאנט, מה הסיפור הזה עם הווריאנט הדרום אפריקאי שהם החליטו להפחיד אותנו עכשיו על הבוקר?
אני אתחיל בסוף. כרגע מהנתונים שקיימים אי אפשר לדעת אם זה משהו שבעוד שבועיים נשכח אותו ולא נזכור, או שזה קטסטרופה נוראית שתחזיר אותנו להתחלה. זאת אומרת, אין כרגע שום נתון שאפשר להסתמך עליו בצורה מלאה כדי לדעת מה באמת יקרה. גם אני וגם כל מי שקרא את החומרים, קראתי את הדיווח של המדען מדרום אפריקה שהוא פרסם אותו, ראש הצוות האחראי על זה שם. אי אפשר לדעת. זאת אומרת, נצטרך לחכות ולראות. באופן עקרוני זה לא נראה טוב, אבל כבר היו הרבה דברים שנראו לא טוב והתפוגגו עם הזמן. זה מאוד מאוד מסובך הדרך שבה אפשר להעריך האם וריאנט מסוים, הוא יצליח גם להתפשט, גם להדביק, גם לעקוף את החיסון, גם לנצח וריאנטים אחרים, גם לגרום ליותר מחלה קשה ולמוות, זה עלול לקרות.
אתה אומר שזה לא נראה טוב, אז מה ההדבקה שלו, זאת אומרת רמת המהירות והקלות של ההפצה, או שההרכב כרגע שלו וה ושזה בעצם סיפור אחר, או סיפור מסובך יותר ממה שהיה עד עכשיו.
אנחנו כרגע מדברים על התפרצות אחת באזור מסוים בדרום אפריקה. זה כרגע מה שיש לנו. כמובן שזה כבר הספיק להגיע משם גם למקומות אחרים, כולל ישראל, דווחנו היום שכבר זה אותר, כן. דרך טיסות אחרות, אבל לא ראינו התפרצויות כרגע במקומות אחרים, שאותרו, זה עדיין שוב מוקדם לגמרי. ראו שם את ההתפרצות הזאת, שהוא הווריאנט נפוץ הרבה יותר מהדלטה שהיה קיים, וראו שיש לו הרבה מאוד מוטציות, זאת אומרת, הוא הרבה מאוד שינויים שהוא עבר, הרבה יותר מאשר דלטה. שוב, מה המשמעות המדויקת של המוטציות האלה, כמה הן משפיעות, זה לגמרי too early כדי להגיד, על פניו לא היו מצרכים לתורכים לפרסם את האזהרות, גם בישראל, גם מקומות אחרים, בכל העולם, אם זה לא היה מה שנקרא חשש לדאגה. יש לו פוטנציאל להיות יותר מדבק, יש לו פוטנציאל להיות פחות מושפע מהחיסון, אבל זה כאמור too early to know. טוב עושים שנערכים, צריך להערך ל-worst case scenario, שזה אומר להמשיך כרגע במעקב, לבודד אנשים שמגיעים ממקומות חשודים באזור אפריקה, להקפיד על הבדיקות, וזה ברמה הממשלתית, כן, לא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו. והאזרח הקטן, גם בכלל כל מה שאמרתי קודם, העלייה באירופה, העלייה הקטנה שכבר מתחילה בישראל, והחשש מהווריאנט, צריך להתנהג בצורה, כמו תמיד, מודעת, להימנע כשלא חייבים מהתכנסויות. אם עברו 6 חודשים מהבוסטר ולא לקחת, לקחת, גם אם לקחת
בוסטר. מדובר כבר על מנה נוספת? התחילו לדבר על זה?
התחילו לדבר על זה, אבל זה ראשוני לגמרי. יש נתונים ראשונים שבודקים מה קורה לבוסטר אחרי 3-4 חודשים. זאת אומרת, אנשים שלקחו את החיסון השלישי, מה קורה להם אחרי 3-4 חודשים. אין עוד שום דאטה חד משמעית לגבי זה, אז אין לי הרבה מה להגיד. צריכים לעקוב. באופן טבעי הנוגדנים ירדו, זאת אומרת, כן. הנוגדנים, אתה לוקח את הבוסטר, הם גבוהים מאוד אחרי היום השלישי, והם מתחילים לרדת, מה קצב הירידה שלהם, כמה הוא משפיע על הסיכויים להידבקות, זה לגמרי מוקדם לדעת, האם יצטרך בוסטר נוסף, עוד חודשיים, שלושה,
או
האם
יחכו... או לעבור לחיסון חצי שנתי, כמו שעושים עם השפעת פעם בשנה, יכול להיות שזה יהיה,
יכול,
שזאת
יכול
תהיה הפרקטיקה להיות. במקרה הזה.
יכול להיות, ויכול להיות שפייזר ימליצו לחכות כדי שהם יוציאו חיסון מעודכן שיתאים לווריאנט החדש, בדלטה לא הספיקו לעשות את זה, זאת אומרת, כן. פעם חשבו שזה יהיה מאוד מהיר, זאת אומרת שזה לא כל כך מהיר להוציא גרסון, עדכון גרסה, מה שנקרא
כן,
לחיסון.
בעצם, כבר, אני מניח שהרבה מאוד חומר כבר נמצא בתהליך הייצור, ואתה לא זורק אותו כל כך מהר.
לא נמצא במעבדות של פייזר, אבל כנראה שזה לא כזה פשוט ומהיר לייצר עדכון גרסה, כי גם צריך לעשות לו ניסוי, לפני שבודקים אותו, ואז זה מסובך. אז התשובה היא שכרגע אנחנו לא יודעים. שוב, ברמת האזרח, ההמלצה שלי, גם מי שהוריד את הדאגות והחששות, להמשיך, אם אתה נכנס לאזור של התקהלות, אם אתה לא חייב, אל תעשה את זה, אתה בכל זאת רוצה לחיות, אז בזהירות עדיף מקומות מעוברים על מקומות לא מעוברים, לשים מסכה, כן, לשים מסכה כשאתה במקומות לא מעוברים, אם אתה לוקח, נפגש עם אנשים, אם אתה מבוגר מאוד, ואתה נפגש עם הנכדים שלך, אז לבקש שיעשו בדיקת קורונה לפני מהירה, לצמצם את הסיכון במה שאפשר, אין כרגע שום סיבה להיכנס לפאניקה ולהיסטריה, אבל צריך לחיות עם המודעות שזה עדיין לא קיים, וייתכן בהחלט שמי שלקח בוסטר לפני 3-4 חודשים, שרמת ההגנה שלו היא כבר ירדה ברמה מסוימת, אנחנו עוד לא יודעים כמה ולמה, שוב במספרים הכלליים עדיין לא רואים את זה, האם נראה זה בעוד חודש חודשיים? יכול להיות. שוב, אני כרגע לא חושב שאנחנו נמצאים שם, אבל אנחנו כבר לא נמצאים איפה שהיינו לפני שבועיים שלושה, שזה היה ממש כאילו... רגוע ושלב.
אחרי הרעש, כן.
אז יש תחילתו של רעש חדש, ונצטרך להמשיך ולעקוב ולראות מה יהיה בעוד שבועיים, חודש, כי כרגע הנתונים האלה מאוד מאוד ראשוניים, אבל שוב, אנחנו רואים שכבר זה משפיע על קבלת ההחלטות פה בישראל, התחילו, מחזירים את המלוניות, יהיו בידודים לאנשים שמגיעים ממדינות מסוימות, ובאירופה בכלל, באירופה בחורף קטסטרופלי, ושיא הקטסטרופה עוד לפניהם, גם בארצות הברית אגב מתחילה עלייה מסוימת, שנראה אם היא תימשך או לא, ככה שישראל כרגע במקום שקט, כי עברנו את הגל, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נחזור אליו.
בסדר גמור, אוקיי, אז אם אני מסכם, בסופו של דבר כרגע, הדבר הכי נכון לעשות זה להיזהר, להמשיך להתחסן למי שעוד לא עשה את זה, לא לפחד יותר מדי מחיסוני הילדים שיש תעשייה שלמה של הפחדות ופייק ניוז ואלה ואחד דברים. אגב, זה קטע מדהים, אנחנו מדי פעם מתקדמים על הדברים האלה, כל מיני רופאים או סוג של מספרים סיפורים על ספורטאים שמתים אחרי שלקחו את החיסון, פתאום נופלים ומתים, על אנשים בגילאים שונים שקורה להם דברים. כמעט בכל הדברים, די בקלות, אתה פשוט מוציא מכלל, בבדיקה הכי פשוטה בעולם, אתה מבין שזה פייק, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, מאות אלפי, או לפחות עשרות אלפי מאמינים, או פחדנים, או לא יודע מה, קונים את הסיפורים האלה, פשוט בולעים את הלוקשים האלה בתיאבון, וזה מדהים עד כמה, עד כמה אפשר להפיץ בדוטות מהסוג הזה, בקלי קלות. זה מביך לפעמים.
אין לי תשובה לצערי, באמת יש דברים שאני לא מבין, אני מבין את הפסיכולוגיה של חשש בחיסונים.
אבל תשמע, במחץ הזה יש כמה, לפחות בקמפיינים שהם עושים, יש שם כמה אנשים, שאני באופן אישי הכרתי במסגרת העבודה וכאלה, אנשים רציניים, אנשים שניהלו בתי חולים, אנשים עם רקורד רפואי של עשרות שנים, ואני באמת לא מצליח להבין את העניין הזה.
אני אענה לך משהו שעניתי למישהו ששאל אותי את זה לפני כמה ימים, גם כמי שעבר לא מעט בתוך מערכת הרפואה, כן. פרופסורים חכמים וגאונים לרפואה יכולים להיות מטומטמים וגמורים.
זהו. אבל עדיין מדובר פה על רפואה, זאת אומרת, עדיין פרופסורים לרפואה. אבל זה לא... אנחנו מבינים, אבל...
כן, אבל בדרך כלל זה לא בתחומם. יש הרי דיפרנציאציה מאוד גדולה. כן. אתה יכול להיות אורתופד גאון, מנתח נפלא לכתפיים, ולהבין בדיוק כמו המוכר בקיוסק, באפידמיולוגיה ובאימונולוגיה ובזה. אין, אתה יכול להיות מוגאון בטיפולים בסרטן ולהבין...
שלא לדבר על אנשים מהמיליה שלנו, כמה כוכבים גדולים בתחום התקשורת, שזה פשוט מביך לראות את ההתגלגלות שלהם.
אז יש דיפרנציאציה, ובנוסף, וזה כמובן, וזה לדעתי בסוף הסוגיה העיקרית, פרופסורים לרפואה, דוקטורים לרפואה בכירים, זה אנשים שמכורים בחלקם, כמובן, אני מכליל, לאגו שלהם.
תשומת לב,
תשומת לב ואגו.
תשומי זה המוצר הכי נדרש בימים האלה של התקשורת ההמונית, שהיא כל כך המונית.
ורובם עושים עליהם סיבוב, זה לא נמי להגיד.
אבל סליחה, אתה בן אדם עם רקורד, אתה בן אדם בן 60, בן 70, עם היסטוריה מאוד ארוכה, עם שם טוב, עם באמת הישגים והכל, מה זה עושים עליך סיבוב? סליחה, מישהו מאיתנו, אתה או אני, היינו מוכנים שמישהו יעשה עלינו סיבוב?
לא, אז אני אומר, הם נהנים מהאגו ומהפרסום, והם לא מבינים, הרי בסוף, חוץ מלדעתי אחד מהם, הרי הם כולם מחוסנים, נכון?
ברור.
למי יש בשם שלא התחסן?
אגב, יש כאלה שגם אומרים, אני מחוסן, אבל אני מתנהג כאילו מישהי. אני מחוסנת, אבל אני חיה את חיי כאילו שאני לא מחוסנת. נו באמת. נו באמת, מה זה השטות
הזה? אז הם מחוברים, הם הרי חברו וחוברים, ראינו את זה בתחקיר של נדב אייל, לקבוצות של מתנגדי חיסונים. כן. ובעיני האזרח הפשוט שקורה, הרי אנשים לא נכנסים לפרטים, זה מתערבב. והוא אומר, רגע, לא, הם מחץ והם רופאים ומכובדים וזה, והם לא בדיוק מדקדקים במסרים שפרופסור יכול, אפשר לטעון, אני בעד להתחסן, ואני חושב שלא כדאי להשתמש בתו ירוק, הרי אני אישית.
המגבלות זה סיפור כל כך נפרד, והתו הירוק, אני אגב לא חושב שהוא כזה אסון גדול, אבל זה באמת דיון אחר.
יש טיעונים בעד וטיעונים נגד, כל לכל דבר.
אני חושב שחברה אנושית, חברה שבני אדם יכולה לקבל החלטות שהן לפעמים לא לגמרי מתיישבות עם הזכויות המוחלטות של כל פרט ופרט, ומגבלות, אנחנו יודעים שיש מגבלות בכל מיני תחומים של החיים, אז זה עוד מגבלה אחת או שאתה שמח עליה או שלא, אבל זה לא משהו לא לגיטימי. אבל הסיפור של אנשי המקצוע שנכנסים לתוך הלופים האלה, זה משהו שאני באמת קשה לי לתפוס. אבל לא, שמע, לא ננצח את הכל כרגע.
לא ננצח, אני שוב, אם מישהו מקשיב, הוא מתלבט, אני ממליץ לו לא להקשיב לא לי, וגם לא לך, וגם לא להם.
ברור.
ללכת לרופא הילדים שלו, לשבת איתו רבע שעה בפגישה או בשיחת טלפון, ולקבל את ההחלטה בהתאם למצב המשפחתי, האישי, הרפואי שלו, בהתאם להמלצה של רופא הילדים, כמו בכל נושא רפואי אחר.
רופא הילדים במקרה של הילדים, והרופא המשפחתי או הרופא המטפל במקרה של המבוגרים.
אחר כל אדם ומצבו הוא.
כן. גבע, כרגיל השכלתי קצת לפחות, מהמעט שאנחנו יכולים, נעקוב, ולצערי, אני אומר, לא, אני תמיד שמח לדבר איתך, אבל לצערי, נדמה לי שאנחנו, הפעם הבאה תהיה קצת יותר קרובה מאשר הפעם הקודמת, כי כנראה שבכל זאת משהו קורה. אז עד אז, שנהיה בריאים. תודה.
להתראות.